Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches seeds just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Life is a great big bang up. Wherever there's a hang up, you'll find the Spider-Man.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביה שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם ראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביה בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
מאוד מאוד פשוט. חוץ מכשזה לא. אבל...
כן, זה הפרק ה-204 שלו?
ארבע כמדומני.
ארבע כמדומני, 204 כמדומני, זה סוג חדש של מספר.
רשמית זה פרק 204 כנראה, יהיה ממש מביך אם זה לא.
למי שמעוניין לשמוע פרקים קודמים, אנחנו מעלים כל יום חמישי בדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע, בפייסבוק, כאילו, אל תחפשו סתם, תחפשו את זה בפייסבוק.
יכול להיות שגם אם תחפשו במקום אחר, זה יביא אתכם לעמוד בפייסבוק.
אנחנו מעלים את זה דרך שני מקורות, iCast ו-archive.org, תיכנסו לשניהם ותחפשו שורה שנייה באמצע, תגיעו אלינו. חלק מהפרקים הישנים עדיין חסרים בהתרסות הגדולה, אבל מה לעשות?
אבל הרוב שם.
כאילו, גם לדוקטור הון איבדו פרקים עם ההיסטוריה.
לא מצאו אותם באתיופיה או משהו כזה?
חלקם עדיין לא, ואנחנו בערך באותה רמה של איכות, אני חושב, כמו דוקטור הון מוקדם.
כן, רק שיותר...
האפקטים שלנו קצת יותר טובים.
כן, קצת.
ויש לנו...
זה שיהיה לנו אפקטים זה כבר יותר טוב מהאפקטים של העונה הראשונה.
כן, ואביעד, אנחנו בעלי בלוגים.
בלוגים, יש דברים כאלה, כן. הבלוג שלי נקרא בשביל זהב, אתם יכולים לחפש אותו או בגוגל או בפייסבוק, שיש עוד שם עמוד גם. אתה באלילון.net.
אלילון.net, כן. ואני גם בטוויטר, את תום שפס. חפשו אותי שם, אם אתם אחד מ-14 ישראלים שיש לו טוויטר, למיטב הבנתי,
שהוא לא משרד ממשלתי.
שהוא לא חבר כנסת. אילו, אם אתם חברי כנסת, לא יודע, אם משרד התרבות רוצה לעקוב אחרי מסיבה כלשהי.
אתה לא רוצה שמשרד התרבות יעקוב אחריך.
שרת תרבות.
לא עם שם כמו שפירא.
אין לי בעיה עם המשרד, יש לי בעיה עם השרה.
אני לא אומר כלום.
Okay. אביעד, לפני שתחילים הסרט הראשון, יש לנו עזרה קבועה.
העזרה היא שיהיו ספוילרים, כי אנחנו מדברים פה על שני סרטים, וזה פרק של בדרך כלל יותר משעה, אז יש לנו הרבה מה לומר.
Okay.
אז נגיע די רחוק פה עם העלילה.
טוב, אז הרחבנו מספיק, בואו נעבור לסרט הראשון. לשבוע אנחנו הולכים לדבר על...
סאב גייז? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away.
Did Liz get a new top?
No, we've seen that before. Never with that skirt.
She'll probably stop staring before it gets creepy, though.
Yeah.
Too late. You guys are losers.
So, to become an Avenger, are there, like, trials or an interview?
Just don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate.
Oh.
All right?
That's not a hug, I'm just grabbing the door for you.
All right, kid. Good luck out there.
Spider-Man, Homecoming.
השיבה הביתה.
כן, זה ההמשך לסרט.
עם ג'ון וויט ומשחקה שם, ג'יין פונדה.
אתה חושב על הסרט עם בני אדם, אני חושב על המסע המופלא הביתה, עם הכלב והחתול, והעוד חתול.
אני הולך יותר פשוט, אני עושה את הבדיחה להשיבה הביתה.
אוקיי.
אוקיי, אבל Spider-Man.
Homecoming.
Homecoming.
כן, does whatever a homecoming can. מה עושים ב-Homecoming?
מוקדים.
אוקיי, אז כאילו כן. סרטו של הבמאי ג'ון וואטס, זה הסרט השני שלו, לפני זה הוא ביים מותחן קצר בשם קופקר, ששנינו ראינו ומאוד, כן. אני מאוד אהבתי.
אני גם, הוא לא הופץ כן. בארץ, אבל מומלץ לחפש
כן.
אותו.
זה אחד מהמקרים האלה שבהם האולפנים רואים במאי צעיר ומבטיח ואומרים, טוב, הוא צעיר, אז אם נגיד לו מה לעשות, הוא יקשיב לנו, והוא לא ינסה להתחכם ופתאום לפתח אישיות חס וחלילה.
כן. וגם לא צריך לשלם לו יותר מדי.
כן, את הסרט הזה כתבו...
הרבה אנשים.
יש 10 קרדיטים של כותבים, וזה כאילו רק הקרדיטים הרשומים, מה שאומר שבטח יש עוד הרבה שכתובים וכל מיני מנהלים שבחשו בעניינים.
לא, חלקם חוזרים מעצמם, זה בסדר.
לא, כן, וקווין פייג'י, כן.
אם קוראים לך ג'ון או ג'ונתן, כנראה שכתבת את הסרט הזה.
ג'ונתן גולדסטיין, ג'ון פרנסיס דיליי, ג'ון וואטס, כריסטופר פורד, קריס מקנה, אריק סומר, ג'ונתן גולדסטיין,
כן, זה כבר חוזר, כן.
מבוסס על סדרת קומיקס שיצרו סטן דה מן לי וסטיב דה סטיב דיטקו.
סטיב דה סטיב.
כן, אין לו כינוי. סטיב דיטקו לא אוהב כינויים והוא לא אוהב אותך.
סטיב, סטיב דיטקו.
כן. ובכן, אביעד,
במה עושה... רגע, מי משחק?
אה, כן, יש שחקנים בסדר, יש רשימת
כסף. יש לנו יותר משעה למלא פה.
כן, תום הולנד, מייקל קיטון, רוברט דאוני ג'וניור.
נכון.
מריסה תומי.
גם היא פה.
ג'ון פאברו.
הוא נחמד.
זנדיה, איך מבטאים את זה?
נשאל ילד.
כן, דונלד גלובר, ג'ייקוב בטלון, לורה הרייר, טוני רבולורי,
הרבה מאוד אנשים.
בוקים מובין, טיין דלי, אברהם עטה, חני בלבור, אסלה, שתי סצנות קצרצרות להפליא.
גילפויל מסיליקון ואלי, אני אפילו לא זוכר קוראים
לה. וגווינת פלטרו, אני אומר אותה בסוף, פשוט כי לא מובן לי למה תקעו אותה.
אתה אומר אותה בסוף, אבל
בקרדיטים היא מופיעה.
בסיום היא שנייה או משהו כזה.
ב-IMDb היא חמישית, היא מופיעה 3 דקות מסוף הסרט, היא פותחת דלת ואומרת, שלום, אני גווינת פלטרו, וסוגרת את הדלת.
אני מעריך שזה עלה להם בערך $2 מיליון לשנייה.
או 3 מתרופות הפלא שגווינת פלטרו מוכרת לאימהות עשירות מדי.
הם היו צריכים לקנות ממנה כדי שתסכים להשתתף. אגב, הקס של הסרט הזה הוא די נרדגזם. כבר נציגים הרבה סדרות.
שמיים היו ריקים מכוכבים, שכן כל הכוכבים היו בספיידרמן הומקאמינג.
לא כוכבים, אבל פרצופים מאוד מוכרים.
כוכבי החנון.
אוקיי, שאני אספר על מה הסרט?
בוודאי.
הסרט עוסק בספיידרמן.
שוקנד, או!
אבל, בניגוד לסרטים אחרים, הספיידרמן, הוא לא מתעכב על סיפור האוריג'ין, כי אנחנו כבר די יודעים את זה, כי הוא פיטר פארקר...
יש ילדים, פעוטות ברחם, כאילו, שיודעים את כל סיפור הרקע של ספיידרמן.
כן, פיטר פארקר בן 15, ננשך בידי הכביש רדיו-אקטיבי, קיבל כוחות של הכביש, ידה ידה ידה, טוני סטארק לקח אותו תחת חסותו, נותן לו כעת חליפה שגם משפר את הכוחות שלו. את זה ראינו בקפטן אמריקה מלחמת האזרחים.
כן.
הסרט הזה מתחיל בעצם מנקודת המבט של פיטר של אותו רגע, אבל מהר מאוד עובר לחיים שלו מחוץ לאותה סצנה. הוא אכן תלמיד תיכון, חנון, מאוד חביב, מאוד, מאוד לא שקט, אבל לא בולט במיוחד. שבזמנו החופשי, מכיוון שהוא ספיידרמן, מציל אנשים חפים מפשע. הוא עוזר גנבי אופניים, הוא עוזר זקנות למצוא מקומות בעיר, מקבל מהן צ'ורוס. זה לא בדיחה, זה באמת בסרט.
כן. פיטר נורא נורא רוצה להיות חלק מהנוקמים, כאילו מרגע שטוני סטארק לקח אותו תחת כנפיו באופן מטאפורי, כי רק הפלקון יכול לקחת אנשים תחת הכנפיים שלו באופן ליטרלי.
הוא יכול לבנות חליפה.
אבל הוא לא בנה, אין לו כנפיים. לפלקון יש כנפיים.
יש עוד מישהו עם כנפיים פה.
כן, אבל טוני סטארק לקח אותו ל5 דקות תחת כנפיו, ועכשיו פיטר משוכנע שהוא הולך להיות בנוקמים, והבעיה שטוני סטארק די אומר לו, תשמע, אתה עדיין ילד...
זה השקעה מבחינתו.
השקעה לטווח ארוך, כאילו, תישאר צמוד לרחוב. אתה לא יכול לעוף, אתה יכול להיות על קירות ועל קורים, תישאר צמוד לרחוב.
אני עדיין מנסה להבין מה לעשות עם ויז'ן.
כן. אז פיטר תקוע בין העולם של... זה פיטר פארקר שממש רוצה להיות ספיידרמן, ורוצה להיות ספיידרמן בתור גיבור על, שיקח אותו מהחיים האלה של ילד ממעמד הפועלים בברוקלין.
קווינס.
קווינס.
אתה מנסה כאילו...
להתחיל מלחמה.
ברוקלין זה קפטן אמריקה, אני מבקש.
ובאותו זמן, אנחנו אגב פלשבקים, 5 דקות אחרי האירועים של אבנג'רס המקוריים.
ב-2008.
מ-2012. 2008 זה איירון מן.
לא, כן.
כן.
נכון.
כן, אביעד.
אוקיי.
5 דקות לפני האירועים של אבנג'רס, שמסתבר קרו לפני 8 שנים, למרות שלפי אבנג'רס סיביל וור קרו לפני 4 שנים, אבל...
בכל אופן, אחרי ראיתם אבנג'רס, אתם יודעים איך זה נגמר.
היה שם קרב ענקי מול חייזרים. אדריאן טומס, מייקל קיטון, מנהל חברה שיש לה חוזה עם העירייה לפנות הריסות, ו... כל ההריסות האלה של מפלצות חייזריות היה אמור להיות הפיידי הגדול שלו, עד שבשנייה שהוא מתחיל לעבוד, פתאום מגיעה חברה חדשה בשם Damage Control, שייכת לאיזה נודיק בשם טוני סטארק,
כן.
ולוקחת את החוזה מידיו בכוח, וכמו שהוא מהיר...
קפיטליזם.
כן, וכמו שהוא מהיר לעובדים שלו, אז קודם כל הם פיצצו את העיר, ועכשיו הם מרוויחים כסף מלנקות אותה.
כן.
אנחנו שונאים אותם. והוא...
האמת? מוצדק.
כן. אנחנו נגיע לזה.
והמניעים היותר מוצדקים.
אנחנו נגיע לזה, ואיידריאן פחות או יותר הופך את הצוות שלו לשורה של גנבי על, שמשתמשים בטכנולוגיה חייזרית שהם גנבו מאתר הבנייה, כדי ליצור עצמם כל מיני כלי נשק וטכנולוגיה מתקדמת, כדי לשתות עוד טכנולוגיה חייזרית ולמכור אותה בשוק השחור, והוא מנסה כמה שיותר להישאר מתחת לרדאר. ומאחר ויש לך גיבור על שאומרים לו להישאר מתחת לרדאר, ונבל על שמנסה להישאר מתחת לרדאר, שניהם בניו יורק.
שמה, זכר הרדאר.
כן. הם הולכים להיפגש בהרבה התפוצצויות ואקשן.
שזה פחות או יותר מה שקורה בדרך כלל בניו יורק.
ובכן, אני מאוד אהבתי את ספיידרמן הומקאמינג. אני מופתע מכמה שאהבתי את ספיידרמן הומקאמינג.
גם אני. וגם 93% מהמבקרים לפי רוטן טומטוס.
בסדר, אתה יודע, הם גם אהבו את וונדר וומן.
זהו, אבל זהו, זה לא כמו וונדר וומן שהרבה אנשים אהבו ואנחנו לא ממש הבנו מה ההתלהבות. פה שנינו מסכימים שזה סרט שהוא באמת לקחת את הדמות שלו ועשה איתה מה שצריך.
הנה, העובדה שיש הרבה כותבים לא נדירה באיך ששוברי קופות מהסוג הזה נעשים בשנים האחרונות, שזה תהליך מאוד מכני, ולכן זה כל כך מפתיע עד כמה הסרט הזה מרגיש אורגני באיך שהוא מפתח את העלילה שלו ואת התמות שלו. זה לא סתם סרט שזה שורה של אירועים עד לפיצוץ הגדול הבא. זה סרט שבאמת מנסה להציג לדמות שלו איזושהי קשת סיפורית לפיטר פארקר, ולהטביע את הקשת הסיפורית הזאת באיזשהו רעיון לגבי מה זה להתבגר, מה זה לקחת אחריות, שזה התמה הגדולה של ספיידרמן, כן? אתה חייב לקחת אחריות על עצמך.
כן, משהו על כוח גדול.
משפט שלא נאמר בסרט הזה, תודה לאל.
אבל נאמרת גרסה אחרת שלו.
כן, כאילו...
זה עדיין המסר.
הדוד בן לא מופיע, אז...
יש את דוד טוני.
כן. דוד טוני.
אני ישר כבר אגיע לקטע הזה. טוני סטארק הוא סוג של דמות אב בשביל פיטר פארקר פה, שזה לא מרומז בכלל, זה דבר שמאוד מאוד...
פיטר רוצה שהוא יהיה אבא שלו.
כן, כי לפיטר יש לו את הדוד המי, מריסה טומי.
כן.
מריסה טודוד המי. אני מצטער על זה.
אתה צריך להצטער.
אני מאוד מתנצל.
אתה מפותר מהפודקאסט, אני אחליף אותך בדון צ'ידל.
למה?
לא יודע, הוא נראה מקסים. אני אוהב את דון צ'ידל.
אוקיי. דודה מיי היא משמשת בתור אמא ואבא של פיטר מאז שההורים שלו קרה להם דבר, והדוד בן כאמור, לא, זה לא מוזכר בסרט פה ישירות, אבל
כולנו יודעים את הסיפור.
כן, כן. אנחנו יודעים שהיה איזה קטע עם השודד וכל זה. אז מבחינת פיטר בעצם אין לו כרגע דמות אב, וטוני שבעצמו יש לו סיפורים עם אבא שלו שלא תמך בו כמו שהוא קיבל שיתמוך, מנסה קצת לפצות את זה על ידי איזשהו דואג לפיטר, ותוך כדי זה באמת נוצרת ביניהם דינמיקה של מבוגר חי ומתבגר שצריך עדיין ללמוד את הגבולות שלו. וזה לא שאני עושה עכשיו ניתוח לעומק או משהו, זה משהו שסרט די אומר בצורה מפורשת. אבל זה כן מעניין, כי באמת טוני סטארק עד עכשיו, התפקיד שלו בכל העולם הזה של האבנג'רס, היה להיות קצת הפלייבוי הזה שקשה לדעת מה הוא יעשה, שלא מקשיב להוראות, ופחות או יותר מאז מלחמת האזרחים, התפקיד שלו הולך ונהיה זה שבעצם הוא צריך להיות המבוגר החי, זה שמנסה לשמור על כולם שלא יעשו שטויות, שלא יקבלו את ההחלטות שיהרסו את הדינמיקה הקבוצתית, ואם המבוגרים זה לא כל כך הלך לו, אז עם ספיידרמן יש לו בעצם את היתרון של הגיל. הוא בא אליו בתור הוותיק שספיידרמן כבר גדל עליו ומעריץ אותו, וגם התירוץ של פיטר למה הוא נעדר מכל מיני דברים, זה לא אני מציל את העיר, זה אני בהתמחות אצל טוני סטארק. שזה...
פגשתי את ספיידרמן פעם.
כן, זהו, הוא בחור מאוד נחמד.
כן.
סקסי.
סקסי.
כן.
הקול שלו במיוחד. מה ש... כאילו יש הרבה דברים שאלתי בסרט. הדבר הראשון ששמתי לב, שלפחות שדיברת איתך עליו לפני שהתחלנו להקליט, זה העובדה שבפעם הראשונה, אני חושב מאז שהיקום השיתופי הזה התחיל, זה מרגיש לי כאילו הם הצליחו לחלץ איזושהי משמעות יותר עמוקה, מהעובדה שזה יקום שיתופי קולנועי.
כי... זאת אומרת, זה לא סתם להביא את כולם ביחד.
זה לא סתם להביא את כולם ביחד, כי ביחד הם ימכרו יותר כרטיסים. Together we are best sellers. בשלב הזה יש ליקום של מרוול כבר אוטוטו עשור של היסטוריה. והשחקנים והדמויות מתבגרים בעולם אמיתי, כי זה לא קומיקס. ולכן הרעיון שפתאום יש לך גיבור על צעיר שגדל לא, בתור ילד עם העובדה שיש את האלים האלה שמופפים מעליו ומצילים את היום ורוצים להיות אחד מהם, זה פתאום משהו שנראה מין. אם היו מציגים את זה פשוט בתור סרט של, אתה יודע, זה הסרט של ספיידרמן, אבל הוא חי בעולם של גיבורי על והוא מסתכל לשמיים ואין איירון מן אף, זה היה נראה קצת מעולץ. אבל פה כבר עשו בשבילך את העבודה הזאת, כשהוא מתחיל את היקום הזה בתור הילד שבחבורה, אתה אומר, כן, זה הגיוני, כי כבר עשו לך את עבודת ההכנה.
כן.
וזה גם משתלב נהדר עם הרעיון של ספיידרמן בתור הגיבור הצעיר, ואפילו יותר מזה, הכעס של אדריאן טומס כלפי איירון מן מוצג לכאורה כשהוא על מין כזה רעיון פופוליסטי של העשירים האליטיסטים האלה לוקחים לנו פשוטי העם את העבודה. אבל זה קורה מיד אחרי שהוא רואה תמונה שהבת שלו צעירה של האבנג'רס, כאילו, כי האבנג'רס בדיוק הצילו את העיר, והבת שלו צעירה תמונה שלהם, והוא כזה, אתה מבין, הם יצייר תמונות שלהם עכשיו. וזה כזה, אתה יכול לראות מתחת לפני השטח בשורה הזאת את הכעס שלו, העובדה ש... רגע, אלה הגיבורים שלו, עכשיו אני אמרו לו את הגיבור
שלו. זהו, מגישהו מאבד את התפקיד שלו.
ובכלל, אני חושב שהכתיבה בסרט הזה עשתה עבודה מצוינת עם הרעיון של דה וולצ'ר בתור הנבל, כי הוא מישהו שכל הזמן אומר שהוא, אתה יודע, הוא מייצג את האדם הפשוט, והוא גונב פשוט כי אין לו ברירה, כי אתה יודע, הם דחפו אותו לזה, אבל ראינו, אנחנו רואים את הבית שלו בשלב מסוים.
כן.
הוא לא איש עני, בטח שלא אחרי שהוא נהיה פושע, וגם לפני, הוא היה מנהל בחברת בנייה שיש לה חוזה עם עיריית ניו יורק, אני מניח...
זה רק זה גם, הוא אומר שהוא קנה מסעיות בשביל העבודה הזאת, הוא שכר אנשים, היה לו את ההון להתחיל איתו.
הוא לא שונא את טוני סטארק כי, אתה יודע, כי הוא פועל פשוט וטוני מיליונר, הוא שונא את טוני סטארק כי לטוני סטארק יש יותר כסף ממנו.
כן.
וכל הדיבורים שלו, אתה יודע, אני דואג לאנשים שלי, הוא אומר אותם 5 דקות אחרי שאנחנו רואים אותו, הוא רוצח את אחד ההנצ'מן שלו במין כזה, אופס, שמה, כאילו...
שמע, זה הפתעות.
לא, זה, כן, אבל זה לא כזה, אוי אלוהים, מה עשיתי? אנחנו מבינים, כאילו.
כן, זה...
כן, הוא
לא,
מה...
זה לא מה שחשבתי שיקרה.
אבל זה מה שממש אהבתי בערך שלנו זאת כתובה ומבוצעת, שהוא מאמין בבולשיט של עצמו. הוא מישהו שבאמת מאמין שהוא מייצג את האדם הפשוט, אבל, אתה יודע, הוא לא.
הוא מאוד באדם של עקרונות, אבל אלה לא עקרונות במובן של אני צריך להיות הבן אדם הכי טוב שאני יכול.
כן.
זה עקרונות של יש לעולם הזה חוקים, ואם הם מסתדרים איך שאני מעדיף שהם יהיו, אז כולם צריכים ללכת לפיהם.
יש לו, העקרונות שלו זה מגיע לי. זה ממש, דיברנו
מאוד,
על...
מאוד מגיע.
כן, כזה. דיברנו על קולוסל לפני שבוע זה?
שבועיים.
לפני שבועיים. וגם שם הרעיון של אחד מאוד הגבריות המובילות הייתה, מגיע לי משהו, כאילו מגיע לי מעצם היותי. ואדריאן טומס כל הזמן מסובב עם התחושה הזאת של מגיע לי, ואת, כזה, כשספיידרמן מנסה לעצור את ההנצ'מן שלו, הוא ממש מתעצבן, רגע, איך הוא מעז להפריע לי בעבודה שלי?
כאילו, אני לא הפרעתי לו.
כאילו, נכון, אני שודד דברים, ואני יורה באנשים, ואני מוכר כלי נשק מסוכנים, אבל אני מנסה לחיות, כאילו, איך אתה מעז בכלל?
הוא זה... כל הזמן אומר שבעצם הוא עושה את זה בשביל המשפחה שלו.
זה מזכיר לי, אתה יודע, אי אפשר לא לפשפש בפוליטיקה בקטע הזה, זה מאוד מאוד טראמפ-לייק, זה מאוד מאוד הקטע הזה של מישהו שהוא מיליונר מלידה, אנחנו לא יודעים אם טומס הוא מלידה, אבל כאילו מישהו שהוא מיליונר, והוא בעצמו, כאילו, מישהו שהוא מאוד מאוד עשיר, וחי את החיים הטובים, שכל הזמן מתלונן לאנשים אחרים, על תראו את המניקים האלה שחיים את החיים הטובים.
them immigrants.
כן, כאילו בלי להבין את זה.
החייזרים האלה.
וזה מאוד מעניין שטוני סטארק הוא מישהו שפיטר פארקר רוצה שיהיה אבא שלו, אבל טוני סטארק לא מוכן, ולעומת זאת הוולצ'ר כן רוצה להיות האבא של פיטר פארקר, אתה יודע, הוא מאוד מאוד קרוב בשלב מסוים להגיד לו, we can rule this galaxy like father and son.
כן, אוקיי, בוא נעצור רגע על זה. אין ביניהם כאילו ממש דינמיקה של אב ובן,
לא,
אבל מבחינת פער הגילאים והדורות, אמרו שיהיו ספוילרים, אז נגיד את זה. בשלב די ככה בשליש האחרון של הסרט, בטוויסט מאוד מאוד נחמד, מתברר שהמשפחה הזאת שאדריאן כל הזמן מדבר שהוא עושה את זה בשבילה, מתברר שזה הבת שלו היא הבחורה שפיטר
מרמבה
והזמין אותה לפרום. להומקאמינג.
וזה מוצג בכזה אגביות של, אתה יודע, פיטר אחרי כל הסרט הוא ניסה לצאת עם ליז, וחובבי הקומיקס, אני, משוכנעים שמידים לי זאת ליז אלן, זאת מוכרת מהקומיקס, אין שום סיבה בעולם לחשוב שהיא תהיה קשורה לדה וולצ'ר, אז הוא ניגש אליה הביתה, ואבא שלה פותח את הדלת ומחייך כזה, זה מייקל קייטון.
למעשה, מבחינתי, בתור מי שגם, שלא ידע כלום על הדמות לפני זה, מייקל קייטון פותח את הדלת, והדבר הראשון שאני חושב זה, אוי לא, הוא חטף אותה. כי זה מה שתמיד קורה בסרטים האלה, הוא מגלה את הזהות האמיתית של הגיבור ואז מנסה לפגוע ביקרים אליו, אבל לא, הוא עדיין לא יודע שפיטר הוא ספיידרמן. פיטר כן יודע שאדן הוא וולצ'ר כי הוא ראה אותו כבר, אבל זה עושה כזה טוויסט על הרעיון של הדייט המביך הזה והשיחה עם האבא שמאיים על, על הדייט של הבת שלו שיתנהג לה יפה.
עם אקדח ביד מאחורי המושב.
למה לא?
בסרט הראשון של ספיידרמן, בזה של סם רייבי, ובקומיקס בכלל, הדינמיקה הזאת מופיעה בעיקר ברעיון של הגרין גובלין, ש...
באופן כללי, לספיידרמן יש נטייה להסתכסך עם אבא של...
כן.
של אנשים שקרובים אליו.
לא, כי זה מייצג את הרעיון של, אתה יודע, דמות צעירה, ושל עולם קטן של כל מיני חברים ומכרים ומלודרמה, אבל...
כן, נראה כל כך קטנה.
בגלל שאתה מצפה לזה שזה יהיה... אתה חושב, זה לא היחסים בין ספיידרמן לדבולצ'ר, זה היחסים בין ספיידרמן לדגרין גובלין, שהוא האבא של הרי אוסבורן, שאחרי זה בעצמו נהיה נבל, אתה לא מצפה לזה. זה כזה...
קריירת הנבלות של הרי אוסבורן בקולנוע הייתה כל כך קצרה.
לא, אבל זה היה ממש ממש מבריקה.
כן.
אוקיי, ואגב, התיכון, הסרט הזה עושה עבודה מצוינת בלהיות כאילו...
כן.
יש כל כך הרבה דמויות בסרט הזה, וזה אף פעם לא מרגיש...
הם בני אדם.
זה אף פעם לא מרגיש כאילו מתאמת, זה מרגיש אורגני לחלוטין השילוב בין פיטר פארקר בתיכון.
אני מאוד אוהב את זה שפיטר הוא חנון, והחבר הטוב שלו נד הוא גם חנון.
כולם חנונים.
זהו, הם חנונים שלא כל כך מקובלים חברתית, אבל זה לא שכולם צוחקים עליהם או מתעללים בהם, אין אתלטים שבאים ונועלים אותם בלוקר או דברים כאלה.
זה נראה שזה באופן כללי בית ספר לילדים מחוננים.
כן, זה בית ספר שמאוד מחנך להישגיות.
כי כולם שם הם כזה סטודנטים למדע או משהו כזה, וכולם שם בדקטלון.
כן, הביריון נמצא איתם בנבחרת הדקטלון למידע, למדע.
טוני, כאמור, ריבולברי, ריבולבלארי?
זירו מוסטפה בשבילה.
כן, מגרנד בודפסט הוטל שלא הזדקן בשנייה, בשלוש שנים, ילדים אמורים להזדקן. השיער
שלו בדיוק באותו מצב עכשיו.
לקחו אותו מהצילומים שלו, צילמו אותו, ואז השתילו אותו בספיידרמן. אתה תהיה בסרט של ספיידרמן שיהיה בעוד כמה שנים.
הוא מגלם את פלאש.
פלאש תומסון.
כן, לא פלאש של דיסי.
לא פלאש של דיסי. אם כי...
יש שם איזו בדיחה קטנה עליו, אני חושב.
אני לא זוכר, אבל בשמחה הייתי רואה.
שלא צריך למהר כל כך כל הזמן. הסרט באופק הוא מודע לזה שקיימים סרטי גיבורי על גם מחוץ ליקום של מרוול. הוא לא, אתה יודע, לא במובן שממש אומר, זה כמו סופרמן או דברים כאלה, אבל יש תחושה כאילו היוצאים של הסרט מודעים לזה. הם קצת ניסו להיות יותר קרובים לדדפול אפילו פה ושם. עם המודעות העצמית.
טיפה, אבל זה הפעם לא חוצה את הקיר הרביעי.
זה חוצה כמה גדרות של חצרות. זה קטע שמאוד, זה מה שמשעשע אותי, שדדפול וספיידרמן עשו בתוך קצת יותר משנה שניהם רפרנסים לפרס ביולר. שניהם חיכו סצנות מתוך פרס ביולר.
בכלל, אני עוד פעם, אני מאוד אהבתי את ההומור בסרט הזה. יש סצנת אקשן שלמה שמוססת על עובדה שספיידרמן תקוע בפרברים והכוחות שלו לא מתאימים לפרברים, שזה טייק-אף על גיליון קלאסי של ספיידרמן, קאמת דה קומיוטר, שבו הוא נתקע בפרברים, ואין לו בניינים להתעלה מהם, הוא יורד את הקורים והם לא נדבקים לכלום, כי הבניינים נמצאים במרחק של מאות מטרים אחד מהשני, הוא קופץ מעל גדר וכלבים מתחילים לרדוף אחריו.
הסרט... במקרה הזה כאלה מנסה פשוט ללקח אותו.
כן.
כי זה הפרברים.
כן, הסצנות אקשן לא מרשימות במיוחד, כאילו כבר ראינו טוב יותר, אבל הסצנות סלפסטיק עובדות עם הדמות, ומה שחשוב, כשפיטר פארקר מאוד מאוד נואש להציל אנשים, כאילו, הסצנה בסירה שהטריילרים קלקלו וחבל.
כן, תודה טריילרים.
כן. היא עובדת מצוינת, כי...
למה עובדת מצוין?
למה עובדת מצוין ולא מצוינת? ובכן, ככה השפה העברית עובדת.
מצוין.
כי עוד פעם, אתה רואה אותו, הוא כמו ילד שבטעות שבר משהו, אתה יודע, הוא שפך מים על המחשב או משהו, או הפיל את הטלוויזיה, והוא נואש לתקן את מה שהוא עשה. ואתה מרגיש את הנואשות הזאת באיכשהו, בקולות שהוא משמיע, באיכשהו זז, והוא חושב לרגע, אוקיי, הצלחתי, ולא, הוא לא הצליח.
יש בסצנה הזאת המון שיכול ללמד אותנו. קודם כל, האופן שבו פיטר מנסה להציל דברים מביא איזשהו גורם ליותר נזק,
כן.
כי הניסיון שלו לתפוס את האנשים של תומס, גורם לזה שנשק חייזרי
מתפוצץ על מעבורת, כן.
חוצה את הסירה, את הספינה השניים, איכשהו אף אחד לא מת מזה, לא ברורך.
PG-13.
כן, אבל הדרך של ספיידרמן לנסות ולהציל את הסירה, אנחנו ראינו את זה גם בסרטים הקודמים, שהוא צריך לתפוס משהו משני הצדדים
להחזיק אותם במקורים. זה מחכה מאוד את הפוזו מספיידרמן 2 עם הרכבת.
כן, אבל פה, בצורה יותר חכמה, הוא נאלץ להפוך את עצמו למרכז כובד, אחרי שהניסיון הראשון שלו לא עובד, אבל הוא נעזר בתוכנה, באינטליגנציה המלאכותית שבתוך החליפה שלו, כדי לחשב את הנקודות הנכונות, שבהן הוא צריך לתלות את הקורים שלו, כדי שהספינה תחזיק.
איך קראו לה אינטליגנציה המלאכותית אגב, אתה זוכר?
הוא רצה לקרוא לה ליז, וזה היה קליפי מדי.
כן, בהחלט, אני לא...
עוד מעט נזכר.
כן.
אבל העניין הוא שפה, וגם בעוד
בטי.
כמה... בטי? לא, לא בטי.
בטי, כן.
אין סיכוי.
באמת? אוקיי.
לא יודע. העניין הוא שגם פה וגם בדברים אחרים, גם בדברים אחרים שהוא עושה בסרט, הוא לפעמים ממש צריך להשתמש במוח, ולא רק בשרירים שלו. שזה לא כך ראינו בסרטים קודמים של ספיידרמן. וזה מאוד מתאים לדמות של פיטר פארקר, כי... תכלס, הוא אמור להיות נער מאוד חכם. הרעיון שהוא פשוט יבוא וירביץ לאנשים וידע ישר את כל אומניות הלחימה וינסה לעצור דברים רק בעזרת זה שהוא יתפוס אותם בשני הצדדים, זה רעיון שהוא טוב לחלק מהזמן, אבל אנחנו צריכים את הגיוון, אנחנו צריכים לראות אותו גם חושב, והשיבה הביתה עושה את זה.
השימוש באינטליגנציה מלאכותית בתור... כלי עזר זה גם כן, זה בקומיקס, ספיידרמן יש לו הרבה בועות מחשבה, כי אנחנו צריכים לראות את ההתלבטויות שלו, של... הוא מקרין לעולם פנים של ביטחון, בגלל זה כל הבדיחות האלה, בגלל זה כל ספיידרמן ולא ספיידרבוי, אפילו שהוא מתחיל בתור ילד, הוא מקרין לעולם את כל הביטחון החיצוני הזה, אבל בתוכו תמיד יש את ההתלבטויות האלה. ואתה לא יכול להעביר את זה בקולנוע, אלא אם אתה רוב הזמן, אלא אם אתה פשוט עושה voice overs, ש...
או שאתה דדפול.
זה מעצבן. כן. אז מה שהם עשו באמת, השימוש ברן הזה של... עוזר דיגיטלי שכבר הופיע בסרטי מרוול בעבר, לא אמור לעבוד, כי זה לא קשור לדמות בשום צורה שהיא, אבל זה כן נותן לפיטר מישהו לעשות איתו פינגבק בתור ספיידרמן. וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה נותן לנו את ההתלבטויות של הדמות, זה נותן לנו לראות את הייאוש שלו.
עכשיו, הספינה גם מגלה לנו עוד משהו מעניין. כי בזמן שספיידרמן מנסה לעצור את האנשים של תורס, מופיעים סוכני FBI ומנסים לעצור אותם בעצמם. ומאוחר יותר, פיטר מגלה שטוני סטארק הוא זה שהתריע את ה-FBI, אחרי שפיטר העביר לו דרך הפי, העוזר שלו, מסרים על זה שהשוד הזה עומד להתבצע. וזה מעניין שטוני סטארק לא אמר לפיטר שיתפל בזה.
כן.
אבל הוא כן הגיע בעצמו כשהוא הבין שפיטר יצטרך עזרה שם, שזה מאוד מראה את באמת, את האופן בו טוני באמת לא מאמין עדיין שפיטר מוכן. זה כמובן מוביל לסצנה המתבקשת של אם אתה לא שווה,
אם אתה צריך החליפה הזאת, אתה לא ראוי לה.
כן, שזה משפט מתבקש.
אם אתה צריך ללבוש תחתונים, אתה לא ראוי להם. אוקיי.
קפטן תחתונים יצא עוד מעט.
בדיוק, יפה. לא רואה שהבנתי את יחסות הזאת.
אני לא, ניחשתי פשוט.
אוקיי. כל סרטים מבוססי תחתונים בעולם, איך הצלחת לנחש?
מפתיע.
כן.
אבל עוד פעם, כל היחס בין טוני לפיטר פה, הוא משהו שלא ראינו בגלגולים קודמים של ספיידרמן, כי לפני זה, מי שספיידרמן היה צריך להוכיח את עצמו בפניו, זה הצופים. הוא היה צריך להראות לנו שהוא בגיבור שעושים ממנו, שאנחנו צריכים לרצות לראות אותו מנצח. פה, מעבר לזה שהוא הרבה יותר down to earth כזה, הרבה יותר מקורקע ופחות נקלע ישר להרפתקאות פנטסטיות, אנחנו מקבלים נראות שהוא מנסה להרשים אותה בפועל בתוך הסרט, וזה יוצר עוד משהו מאוד קל להזדהות איתו.
כן, מה עוד לגבי הסופורטינג קאסט? זנדיה, איך שלא מתאים את זה,
זנדיה.
אני מאוד אוהב את התפקיד שלה בתור,
כן,
בהתחלה מישל. בתור מישל היא דריה, כאילו בסרט הזה היא לגמרי דריה,
לא הייתה... בדיוק, כי היא דריה, אם דריה הייתה מחייכת,
כן, אבל זה עובד, ואני לחלוטין יכול לראות את הקהל הצעיר יותר מתאהב בה רק על בסיס, אתה יודע, איך שהיא מניפה את האצבע בסצנה מאוד מאוד אסטרטגית.
גם כל ההופעה שם מבוססת על זה שהיא פשוט נמצאת במקומות, ולא חושב שהיא צריכה להסביר את זה.
כן, דונלד גלובר נותן הופעה קצרה ומרשימה של עוד פעם, זה מסוג הדברים שקורצים לחובי קומיקס, כשהוא אומר, אני אירון דייביס, ואני לא רוצה שיהיה נשקים בסביבה, כי האחיין שלי גר פה, זה כזה... חובבי קומיקס יודעים שהוא הדוד של מיילס מוראלס, שהוא ספיידרמן החדש יותר.
יש שמות שאולי זה ישתלב בהמשך.
סביר, כאילו, הם בונים לזה, לא ידוע מה יקרה, אני מניח. אבל עוד פעם, הרעיון של הוא פושע מבוגר, שספיידרמן מנסה לאיים עליו, כאילו הוא בטמן, עם הפרט מוד של החליפה.
כן, וזה לא עובד.
וזה פשוט לא מרשים אותו, כי הילד הקטן, אתה יודע, יש לו גוף של ילד, הוא מופיע, והוא מתחיל לדבר בכל...
וזה לא רק זה
גם. בכל עמוק הזה, ואהרון פשוט כזה...
אהרון דייביס גם שמע אותו מדבר לפני זה, הוא יודע שזה לא הכל האמיתי שלו.
כזה, מה אתה עושה פה? כן. אתה ממש לא טוב בזה.
כן. הוא מוכן לעזור לו פשוט כי ספיידרמן הציל אותו לפני זה.
זה סצנה כזאת קטנה וחמודה. אוקיי. ג'ון וואטס, הבמאי, כמו ברוב סרטי מארוול, זה מרגיש מתועש יחסית, אם כי יש כמה קטעים באיך שהסרט נערך, שקצת הזכירו לי, הייתי אפילו אומר את אדגר רייט, הקטע שבו פיטר מחכה שהשעון יעבור, וזה פשוט מוצג בתור שורה של קאטים, של הוא מכניס משהו למיקרוגל, וכזה קאט, ואז הוא בשיעור, וכזה קאט, וזה מהר מאוד כאילו חוצה את היום לחתיכות, עד שהוא מצליח לברוח ולשים את החליפה שלו, וסוף סוף להיות ספיידרמן. זה מאוד מאוד מהיר ואנרגטי.
יש פה הרבה טכניקות שהופיעו בסרטים אחרים, אבל הן עדיין עובדות.
הייתי רוצה קצת יותר מזה. זה מרגיש כאילו ג'ון וואטס רוצה ללכת למקומות קצת יותר מעניינים ממה שמרוול נותנים לו. חבל. סצנת האקשן בסוף היא לא משהו בכלל.
היא מפוספסת, כן.
היא מפוספסת לגמרי. דבר ראשון כי זה פשוט עוד קרב גנרי, ודבר שני כי היא מוצגת באוויר, בחושך, דרך ים של גיצים ואש אתה וארוחה בצורה מאוד מאוד מסורבלת
והמצלמה רועדת.
כן.
אז הצלחתי פחות יותר להבין מה קורה, אבל נגיד יש את הקטע שבו ספיידרמן אף לתוך המנוע של המטוס ונעצר עליו ואומר כי הוא לא חשב שזה יעבוד, אין לי מושג מה הוא עשה.
הוא תקע את הקוראים שלו ואז המנוע נתקע ואף החוצה, אבל אתה מבין את זה, אתה מבין את זה רק מזה שהוא מסביר לך פחות יותר, לא ממה שאתה רואה.
כן.
ועד אז, אתה יודע, הסצנות לא היו מרשימות במיוחד, אבל לפחות היו מובנות. הבחירה, הניסיון בסוף ללכת על גדול די תקע אותם. זה סצנת אקשן.
כן, סרט שעובד בקטן, והוא עושה עבודה מאוד טובה, נגיד, עד עכשיו להראות את הכוחות השונים של ספיידרמן. הוא לא סתם, הוא לא קופץ ונתלה עם קורים. הוא יכול לראות את הקורים, יש לו רימון קורים שעובד עם טיימר, יש לו קיל מוד שהוא מיד מסרב להשתמש בו.
ספיידרמן כמעט לא נותן אגרוף נראה לי עד השנייה האחרונה של הסרט, הוא מתחמק הרבה, הוא קופץ הרבה, הוא לא נותן אגרוף לאף אחד.
הוא קצת עושה את זה.
לא, רק בסוף. שים לב, רוב הזמן הוא קופץ בין היריות ונותן לחברה הרעים להפיל אחד את השני כאילו. הוא תמיד באמצע הקבוצה, הוא זז.
טכניקת צ'רלי צ'פלין.
כן, כן. אז מישהו שהוא לא רוצה לפגוע באנשים.
לא.
והסרט לא רוצה ואומר כזה, נשבעתי לו להרוג אף אחד, הוא פשוט כזה, לא, הוא ילד שלא רוצה לפגוע באנשים.
כן, וזה לא כמו, נגיד, קפטן אמריקה שלא רוצה לפגוע באנשים, אבל אם צריך,
הוא יפגע באנשים. כן. הוא יזרוק לך סכין דרך היד.
כן, אם צריך.
ותמיד צריך.
איכשהו לזרוק, זה, כן.
תמיד צריך איכשהו לזרוק לאנשים סכין דרך היד.
לא ברור למה.
אביעד, אל תיגע בשולחן שלי. אביעד, פספסתי.
כן. אם כבר קפטן אמריקה.
אהבת את הבדיחה הזאת?
אהבתי את כולן.
אהבת את הבדיחה בסוף?
ברור.
טרולינג נהדר.
כן. כאילו באמת...
תענוג.
זה השלב שבו מרוול כבר מתחילים לצחוק על עצמם.
הם התחילו לצחוק על עצמם מזמן, אבל זה עובד טוב פשוט, כי קריס אבנס יש לו כזה פרצוף כן, ואתה יודע...
הוא קפטן אמריקה, הוא די מתאים לזה.
כן, פרצוף קלאסי של גיבור, שכל מי שהוא עושה משהו שהוא לא... גיבורי לגמרי, זה נהיה מצחיק אוטומטי, הסצנה שאנחנו אוהבים לחזור אליה מרכבת הקרח, שבו אומרת המשפט האחד הזה.
אני לא אוהב לחזור אליה, אני פשוט חושב שהיא מאוד מצחיקה.
היא מאוד מצחיקה. כן, אבל כאמור, סרט מושלם? לא, ברור שלא.
יש את הבעיות שלא.
כן, כאמור, האקשן לא מרשים במיוחד, העיצוב של הוולצ'ר עובד בתור... מפלצת מכנית, אבל בסופו של דבר הוא די חסר אישיות. הם לא עושים כלום עם השוקר, זה מה שהגע אותי, כי הם הציגו את הרעיון שהחבר'ה שעובדים בשביל טומס, כל אחד מהם הוא בעצם מין נבל בזכות עצמו, יש לך את השוקר, יש לך את הבחור שאמור להיות כנראה
The Mad Tinkerer,
והוא פשוט נעלם, המד טינקרר, בשלב מסוים.
הוא נמצא שם, אבל
כן, הוא נעלם.
אנחנו לא יודעים מה קורה איתו בסוף.
וסצנת הקרב הגדולה של השוקר לוקחת בדיוק 20 שניות, אין לו תחפושת, אין לו עיצוב, יש לו פשוט כפפות שמרביצות לדברים.
יש אפילו בדיחה על זה שהקודם היה יותר מוצלח.
כן, הוא גנב את הכפפות של משמו מקפטן אמריקה, The Winter Soldier, Crossbones. זה נראה לי אותן כפפות שהיו בהתחלה של סיבל מור.
יכול להיות, זה לא...
וזה כזה, הבעיה של הרבה מסרטי מעבל עד עכשיו זה שלא רק שנבלים היו גנרים, ההנשמנים שלהם היו תמיד גנרים כאלה, במיוחד בסרטי אבנג'רס כזה. הנה שורה של חייזרים אפורים, ואז הנה שורה של רובוטים אפורים.
זהו, מרוול יש להם נטייה לעשות את ההפך עם מה שהיה נהוג במשך שנים, שאצלם דווקא הגיבורים הדמויות היותר מעניינות ועמוקות, והנבלים הם אלה שאתה לא מבין את המניעה שלהם.
ופה אני חושב שהייתה חצי הדמויות המעניינת לעשות מיני כנופיה שספיידרמן בועט את דרכו, אתה יודע, במעלה הסולם עד שהוא מסיים מול דה וולצ'ר. אבל לא, זה סתם כזה, בסוף זה בחור אחד עם כפפות וזהו.
אני כן אגיד שאדריאן תומס הוא בפני עצמו דמות ממש מוצלחת. וזה המון כי מייקל קיטון יודע מה לעשות עם התפקיד.
לא,
זה נורא מוזר לחשוב שהבן אדם היה בטמן.
ואז ברדמן.
זהו, ואז ברדמן כסוג של
ירידה. הערה לעובדה שהוא היה בטמן.
כן, כל זה. ועכשיו הוא למעשה דמות בסרט גיבורי על עם כנפיים.
כן.
רק שהוא הנבל. וזה לא באמת כזה מוזר. זאת אומרת, זה משעשע כפרט טריוויה, אבל...
הם לא הרגו אותו. זה לא. משהו שסרטי סרטי גיבורל בדרך כלל, לא. בניגוד לקומיקס, מסיימים הנבל מת.
בעיקרון, אם הנבל אנושי, אז פחות נוטים לעשות
לא,
את זה.
לא, אבל כאילו, הרד סקל מת.
הוא כבר לא היה אנושי בשלב הזה. הוא היה...
כאילו, הוא היה בן אדם עם גולגולת מכוערת, זה הכל.
כן, אם תחשוב על זה, הנטייה היא פחות להרוג היום. הנטייה היא יותר להגיע למצב שבו הנבל מקבל את מה שמגיע לו, אבל... גם אפשר להשתמש בו בעוד סרטים בעתיד. במקרה של וולצ'ר, הוא נלקח לכלב, הוא פוגש שם את אחד מחברי הכנופיה.
מי שהולך להיות הסקורפיון, אנחנו יודעים את זה לא רק מהשם שלו, אלא עובדה שיש לו עקרב מקועקע על הצוואר.
זה רמז.
זה
רמז קטן.
רמז מטרים.
כן.
אם היה לו עקרב מקועקע על הצוואר, אז בסרט הבא הוא פתאום הקרנף, אתה כזה, וואו, סר, איזה טוויסט. הטעת אותי. הוא בעצם דוקטור אוקטופוס, כל הזמן הזה.
שהוא קרנף, כן.
דוקטור ריינופוס.
כן, אז האמת שאני כן אהבתי את איך שעשו את זה, שאדריאן אומר לו שכאילו, הוא לא יודע מי זה פיטר פארקר.
הוא
לא יודע מי זה ספיידרמן, הוא לא יודע שזה פיטר פארקר.
השמוע אומרת שאתה מי זה ספיידרמן. לא.
הוא אומר, אם הייתי יודע, הוא כבר היה מת.
כן.
וזה דבר יפה כי בעצם, כי פיטר הציל אותו, אז...
כן.
כאמור, איש
של הקרונות. הציל את הבת שלו, זה מי יותר חשוב לו, אני חושב.
לא, פעם אחת הוא הציל את הבת שלו, ואז הוא, כביכול הציל אותו על ידי שהוא פשוט לא ירה בו. ועכשיו הוא הציל אותו ישירות, והוא החזיר לו על זה.
עוד בתחום הביקורתי, לורה הרייר בתור מושא אהבה. היא עושה עבודה מצוינת, זה פשוט שהתפקיד הוא אפס.
אין לה כמעט שורות.
זה פשוט, היי, היא נורא נורא יפה, והיא מאוד מאוד גבוהה.
אני כן רוצה שיצליח ביניהם והכל, כי הם שניהם...
אתה רוצה את זה בשביל פיטר, אתה לא רוצה את זה בשבילה פשוט, כי היא הדמות.
זהו, אני לא יודע להקים על כלום.
כן.
וגם כשהם הולכים לנשף ביחד, אז קודם כל, כל האופן שבו מזמין אותה הוא פשוט, הוא סוף סוף יש לו את האומץ לומר שהוא מחבב אותה, והיא אומרת שהיא יודעת, ואז פשוט שואל אם היא רוצה לבוא איתו וכן.
מה הסיכוי שבחורה כמוך תרצה לצאת עם בחור פשוט ממני וכזה דוד, תוריד את החולצה, אתה הבחור הכי בכושר.
כן.
כאילו, בכל, אילו, זאת הבעיה, הוא אמור להיות חנון.
אבל מה עשו, ספיידר, זה בא עם שרירים. עם כוחות על מגיעים שרירים גדולים.
לא, יש לו את הכאילו, להכבישים אין שרירים.
אני בטוח שיש להם.
כן, אבל הכבישים הם מאוד חזרקים בלי שיהיה להם פקס, בלי שיהיה להם סיקס פקס.
טוב, הבטן שלהם נמצאת מאחורה.
בדיוק.
אתה רוצה שזה מה שיהיה?
דייוויד קרוננברג, ספיידרמן, האמת, בשמחה.
אני לא בטוח שאתה רוצה את זה.
אני, כאילו, אף אחד, הקהל יצא מקי, אבל אני אשמח לראות את זה.
הבעיה
רגע, דייוויד קרוננברג עשה את ספיידרמן.
הוא עושה ספיידר.
ספיידר, כן.
שבאופן מאכזב לא היה בו עכביש ענק.
כאילו, ג'יימס ספיידר קצת נראה כמו עכביש. יש לו פנים של עכביש, והוא אוהב
יותר קוף עכביש,
והוא אוהב לחטוף אנשים לרשת שלו ולאכול אותם, זה מה שאני שמעתי רכילותו ליוודית. אבל כן, היא עושה עבודה טובה, יש לה נוכחות טובה,
אין לה הרבה מה לעבוד. פשוט
דיברנו על אדגר רייט, זה מאוד תסמין אדגר רייט של כזה, הנה מושא אהבה, היא מאוד מאוד מקסימה, זהו, היא מאוד מאוד מקסימה.
האם עכשיו כל סרט אנחנו נשווה לאדגר רייט?
כאילו, אם אפשר. אם כי, אני חושב שאנחנו מגיעים לסוף הדיבור על ספיידרמן, שעוד פעם מאוד מאוד אהבנו, במקרה שלי, אני מופתע לטובה מעד כמה אהבתי, חשבתי שזה יהיה מצחיק וזהו.
כן, כשיצא ספיידרמן של סם ריימי, אני מאוד אהבתי אותו, כי הוא באמת היה, הוא היה משהו חדש, הוא היה מאוד מרענן, ואז כל סרט גיבורי על נראה בדיוק ככה, הלכו על תבנית מאוד מסוימת, ואני עדיין חושב שמה שסם ריימי עשה היה טוב, אבל הוא פחות מחזיק לאורך זמן. ספיידרמן המופלא של מרק ווב, שטוענים שהסיבה היחידה של יעקרו אותו זה בגלל שהמשפחה שלו.
כאילו, יעקרו אותו בתור במאי? ככה זה עובד?
כן.
אוקיי.
האולפן אחראי על זה.
כן.
אני לא התחברתי אליו כל כך, הם ניסו לעשות אותו קצת יותר
מתוחכם שם. אף אחד לא התחבר אליו.
כן, ניסו בו זמנית לעשות אותו יותר שנוי, מצד שני יותר אפל.
זה היה סרט שעצר באמצע Amazing Spider-Man 2, כדי לעשות לך פריקווה לעובדה שהם רוצים לעשות סרט של הסיניסטר 6, ספינוף.
לא עבד.
לא, לא, אף אחד לא עוצר באמצע ספיידרמן ואומר, אני נורא רוצה את היקום הסינמטי של ספיידרמן, אני רוצה לראות הרפתקאות של ספיידרמן, תעשה סרט. תעשו סרט, אל תעשו יקום סינמטי, כאילו אני אומר אל תעשו יקום סינמטי על סרט שהוא יקום, חלק מיקום סינמטי, אבל...
כן, זה כבר הסרט ה-58.
אבל הוא, הוא עובד פחות או יותר בתור סרט בודד.
כן.
אוקיי?
הומקאמינג, השיבה הביתה, הוא מפתיע כי באמת הם הלכו פה על הגישה יותר כלילה מצד אחד, ומצד שני, הדמויות נראות יותר אנושיות ככה.
ובכן, אמרת למה אנחנו משווים כל הזמן סרטים לאדגר רייט, אז הנה הסרט הקלאסי שלנו לשבוע. הוא לא סרט של אדגר רייט.
לא.
אנחנו משווים לסרט גיבור על אחר לגמרי, אנחנו הולכים לדבר על...
Tell us, Mr. Wayne. What do you fear?
How do you know my name?
The world is too small for someone like Bruce Wayne to disappear.
Your parents' death was not your fault.
My parents deserve justice.
I cannot let that pass.
If you make yourself more than just a man, then you become something else entirely.
Vultures.
A legend.
Batman Begins.
כן, מסעו של, של איש הטלף אל הר הגעש כדי להשמיד את הבעת.
תראה, הוא הולך לממלכה חשוכה והוא חוזר ממנה, זה דרן בק אגן בסרט אחד.
הוא עושה זה בכל סרט.
כן. לא, בסרט השני הוא נשאר בעיר.
בסדר, לא היה לו לאן ללכת.
סרטו של אחד, כריסטופר נולן.
הבמאי של ממנטו.
את מה? איזה סרט?
ממנטו.
אוקיי, כן. מה זה ממנטו?
איזה סרט עכשיו זה?
כריסטופר נולן, אני לא חושב שצריך לפתוח בו. על פי תסריט של כריסטופר נולן ודייוויד אס גואר, התסריטה הזה של
דייוויד אס גואר.
כן, התסריטה הזה שכולנו חשבנו שהוא נורא נורא חכם, ואז אמרנו, אה לא רגע, לא, הוא לא. הוא פשוט כותב ממש גרוע, שנצמד לבמאים טובים מדי פעם.
כן.
מבוסס על דמויות שיצרו בוב קיין וביל פינגר. סליחה, ביל פינגר ובוב קיין לקח את הקרדיט.
כן.
כן.
ובאנתי שגברת קיין הייתה מעורבת קצת.
באמת לא.
לא?
לא.
רק שמועה?
כן. ובסוף משחקים, קריסטיאן בייל, מייקל קיין,
גברת קיין,
ליאם ניסן, קייטי הולמס, גרי אולדמן, קיליאן מרפי, תום וילקינסון, רוטגר האואר, קן ווטנאבה ומורגן פרימן.
זה נשמע כמו הסרט הכי אדיר בעולם. כל אלה בסרט על בטמן.
כל הבדיחה שלי מקודם על אין כוכבים בשמיים כי כולם, זה מתאים יותר לסרט הזה.
כסף ונועם פשוט מלהק את כל מי שהוא יכול.
והם אומרים לו כן.
והוא יכול ללהק הרבה אנשים.
זה היה מיד אחרי מומנטו?
לא, הוא עשה את אינסומניה.
כן. ואינסומניה
די... שרק אני זוכר.
כי אינסומניה די אמור לי... הוא מצליח איך הוא ללהק כוכבים מיידית, כאילו?
כן, ואינסומניה היה לו את אל פצ'ינו ורובין וויליאמס.
כן, גם בממנטו אגב, כאילו זה היה...
שני שחקנים ממטריקס, לא רע.
כן. וזה היה מיד אחרי מטריקס.
גיא פירס לא היה כוכב, אז כן.
לא, גיא פירס עדיין רחב גבוה על גלי התהילה של סודות אל... מבחינה ביקורתית, לא מבחינה כלכלית. וקרי אנד מוס הייתה סופרסטארית עדיין אחרי המטריקס. ואתה יודע, הוא לקח אותם, ואז פתאום אל פצ'ינו... ועכשיו הסרט הזה, שזה קאסט ענקי.
כן, אז אוקיי.
העלילה.
ספר קצת על מעשה, וננסה לעשות את זה בפחות מ-50 דקות.
אוקיי, ההורים של ברוס ויין מתו כשהם יצאו מהופעת תיאטרון, והוא מאוד מאוד כועס, והוא נשבע להשמיד את הפשע, והוא הולך.
יש לי שאלה, כן. מי יוצא מהאופרה מהדלת האחורית?
ההורים של ברוס ויין.
אוקיי.
רופא שמנהל חברה ששווה מיליארדים.
אוקיי.
אוקיי, כן.
תגיד, תום, רקדת פעם עם השטן באור ירח עיוור?
כן, האמת כן.
כן.
בכל אופן, ההורים שלו נרצחים, והוא נשבע עוד באותו הלילה לסיים את כל הפ... לא, סליחה. הוא מחכה 10 שנים, ואז מחכה עוד 5 שנים, ואז הוא נשבע להכיל את כל הפשע.
מאז 7 שנים בטיבט.
כן, 7 שנים בטיבט עם ברד פיט. ברד פיט עמד ממש ידו בכל צנע, הוא נוסע ברחבי העולם ללמוד להילחם ולדבר מנדרינית, כי הוא ידע שהוא יצטרך מנדרינית. והוא מצטרף לקבוצה בשם עקודת הצללים, שמלמד אותו להיות נינג'ה.
אבל הוא לא מצטרף אליהם.
כאילו, הם מלמדים אותו את כל מה שהוא יודע, ואז אומרים לו, אגב, אנחנו הולכים להשמיד את כל גותם, כי מרכז הפשע והשחיתות. ואז הוא אומר להם, thanks but no thanks, bye.
חוק קבוע.
כן.
אם כדי להצטרף לארגון צריכים להטביע אותך עם כזה, עם חדיכת ברזל לוהטת, אז כנראה שעדיף לוותר.
הייתי בכמה לקות מטל שזה הדרישה שלהם. או ברפת.
הרפת זה... אתה אמור להיות בצד השני בדרך כלל.
זה מסביר כל כך הרבה.
כן, אחלה קעקוע אגב.
טוב, הטכנית זה ברנד, זה לא קעקוע. הוא הורס את המפקדה של הליגה, ואומר, טוב, כנראה לא נשמע מהם שוב לעולם, אני לא יודע איך לבנים את הסריטאים עובדים. חוזר לגותם. והופך להיות פטמן, איש שעטלף.
והופך להיות פטמן.
כן, ליומיים בערך, ואז, היי, מסתבר שליגת הצללים עובדת עם מאפיונר מקומי ועם הפסיכיאטר הפסיכופת המקומי, כדי להבריח הספקה של סם הזייתי לעיר, ואז לפוצץ אותו ולגרום לכל העיר להשתגע ולהשמיד את עצמה, והוא עוצר אותם.
כן, ומי אחראי? רס אל גול.
אבל האם רס אל גול בן אל מוות? האם השיטות שלו מיסיות? לא, זה סרט של כריסטופר נולן, לקסם אנשים משמעות. כריסטופר נולן עושה סרט שלהם שמסתיים באהבה מאחדת היקום, ואתה כזה, לא, כריסטופר נולן, אתה לא יכול לעשות את זה.
אוקיי.
אתה חושב, אתה רובוט, כריסטופר נולן, אתה חושב שאהבה זה 1+1+2 בריבוע.
אוקיי, לגבי כריסטופר נולן, כאמור, לפני הסרט הזה עושה 3 סרטים, אחד מהם אף אחד לא ראה, ואז עושה את ממנטו, שמאוד הצליח,
כן.
ואת אינסומניה, שמעט מאוד אנשים זוכים, למרות שאני חושב שהוא החסרת.
הוא בסדר גמור.
כן, מבויה ממש טוב. ואז הוא פתאום מביים סרט של בטמן, וזה נראה כל כך... אנחנו מדברים על 2005, זה נראה כל כך מוזר שהבמאי של ממנטו קופץ לסרט של בטמן עם כל כך הרבה כוכבים, ולא עושה עוד איזה משהו עצמאי קטן.
כן.
או איזה מותחן, או
דבר כאלה. יש כל כך כוכבים שחשבו שזה עיבוד לסטארמן.
כן.
דמות הקומיק של DC.
ועכשיו אנחנו ב-2017, וכל סרט גיבורי על שני שיוצא כריסטופר נולן איכשהו מעורב בו.
דרך חברות ההפקה שלו וכאלה.
כן, אבל בטמן מתחיל, הוא רק הפרק הראשון בטרילוגיה מאוד מאוד מצליחה, שהפרק האמצעי בו הוא אביר האפל. יש שיגידו שהוא אולי סרט גיבורי על טוב ביותר בכל הזמנים.
הם טועים, זה אפילו לא סרט הבטמן הכי טוב בכל הזמנים, אבל whatever.
אני מסכים, הוא מקום שני או שלישי אצלי.
כן.
אבל הוא כן סרט מאוד מאוד מוצלח ומאוד מאוד מצליח, יותר מזה אפילו.
כן,
בזכות האביר האפל, כריסטופר נולן הגיע למעמד של ג'יימס קמרון, מבחינת זה שהוא יכול לעשות כל מה שבא לו, ואף אולפן לא יעצור אותו.
אני רוצה לזכור פיזיקאים, כדי לצייר מודל מדעי חדש לגבי איך חורים שחורים עובדים, ולהשתמש בו בסרט שלי. אוקיי, כריסטופר נולן? אני רוצה לפתוח חור שחור במרכז כדור הארץ. אוקיי, כריסטופר נולן?
אתה יכול לקחת את זה של קמרון.
אני רוצה לוותר את דיוויד אס גויר לחתיכות, ולהשתמש בו כדי לזמן את קטולו.
אני חושב שהקהל יסכים.
ובכן, כריסטופר נולן מבטאים את זה, קטולאו, אתה מפוטר.
קטולאו.
כן. קטולוח.
קטולה. לא, לא יפטרו אותו לעולם, אבל...
כן.
שמע, אתה מעליף אותו או את זק סניידר?
אותו.
כן.
אוקיי, אבל הנה העניין. בטמן בגינס זכו לי כסרט שמאוד מאוד אהבתי, ראיתי אותו מספר פעמים, גם בקולנוע ראיתי אותו פעם אחת, ואז בטלוויזיה במהלך השנים שוב ושוב, ובעקבות הצפייה החוזרת בו עכשיו, אני די מפחד לראות את האביר האפל שוב.
אני יכול להרגיע אותך במשהו? אני זוכר את בטמן התחיל בתור סרט שהרבה מאוד אנשים אהבו והתלהבו ממנו, ואני לא הבנתי למה, כי חשבתי, אוקיי, הוא די משעמם, ונורא נורא מנסה שניקח אותו ברצינות.
זה קצת כמו המטריקס במובן שזה סרט שנורא נורא רוצה להיראות חכם, אבל אין לו באמת משהו... יש לו הרבה מילים מפוצצות בתוכו, אבל אין לו שום דבר מעניין להגיד עליהם.
אבל זה הקטע המעודד מבחינתי. אני גם בצפייה קודמת וגם בצפייה חוזרת לקראת הפודקאסט, לא התלהבתי מבטמן המתחיל. יש בו קטעים שעשויים טוב, זה לא שהוא סרט רע או משהו, פשוט אני לא חושב שהוא מוצלח כמו שעשויים ממנו, לא אז וגם לא היום.
כאילו דיברת על סצנות אקשן גרועות.
זהו, אבל את האביר האפל אני מאוד אהבתי, ואהבתי אותו גם בצפייה חוזרת.
מתי פעם אחרונה ראית אותו?
עברו כמה שנים, אבל את עלייתו של האביר האפל גם מאוד אהבתי, אני יודע שאתה לא.
שנה הבאה לאביר האפל אגב יש עשור, שזה אומר שהוא נכנס לטווח הביקורות הקלאסיות שלנו.
נראה אם זה יקרה.
סביר להניח שמשהו, יהיה סרט של בטמן.
יהיה, כל ליגת הצדק עכשיו.
לא, יהיה סרט סולו של בטמן, הם אומרים, אז כאילו, היי?
ייי, סרט,
כן.
טוב, יש עוד כמה בטמנים לפני זה גם.
כן. אוקיי, הבעיה הגדולה של הסרט מבחינתי זה לא סצנות האקשן, יש כל כך מעט מהן וכל כך קצרות שהעובדה שהן מבלבלות וחסרות כל משמעות פחות משנה לי. יש לסרט הזה יחס מאוד מאוד מוזר לזמן, במובן של...
כל הסרטים של נולן זה ככה.
לא, כן, אבל אצל נולן זה מכוון, פה זה פשוט, הפייסינג של הסרט הזה הוא נוראי. בצפייה חוזרת. דבר ראשון, בניסיון לעשות את הסיפור של ברוס ויין להיות ריאליסטי, כמו במקום שהוא יהיה...
אין צורך.
לא, במקום שהוא יהיה ילד קטן, שנשבע בגיל 8 שהוא הולך לסיים את כל הפשע ומבלה 20 שנים בלהתאמן, הוא בן אדם בן לפחות 19, כשהוא מחליט לצאת למסע לימודים העצמי שלו בטיבט.
כנראה שיותר אפילו.
כן, כאילו הם מנסים להציר את קריסטיאן בייל, הוא כבר היה בקולג', כבר הספיקו לסלק אותו, אז אני אומר, מינימום 19. מה שאומר שבתוך קצת פחות מעשור הוא למד כמה אמנויות לחימה ומנדרינית ונהיה פושע מדופלם ואני כזה...
תראה, זה קריסטיאן בייל, זה מה שהוא עושה בהכנה לסרט אחד.
לא, הוא משנה את הגוף שלו. בניסיון שלך לעשות את הסיפור יותר ריאליסטי ולוותר על המיתיקה של כל הרעיון של בטמן, הפכת את זה בעצם להיות מטומטם, כי ככל שזה יותר פלזיבול, כך אתה מבין כמה בעצם הסיפור הבסיסי הרעיון של בטמן הוא... אימפסיבול, זה קצת תלונה שיש לי באופן כללי לגבי בטמן, זה גיבור על שאנשים כל הזמן אוהבים, אתה יודע, אומרים, אני אוהב את בטמן כי הוא ריאליסטי, ואני כזה, דוד, המולטי מיליונר שלמד 27,000 אמנויות לחימה, יש לו טונה של גאדג'טים, הוא יכול לשרוד פציעות שהיו הורגות 27 בני אדם, והוא יוצא כל לילה לנצח את הפשע בעזרת הגרופים שלו, הוא לא ריאליסטי.
זהו, זה בעצם
יש המון מיליונרים בהיסטוריה של העולם, אף אחד מהם לא היה בטמן.
אז ככה ידוע לך. כן.
כן.
מה אילון מאסק עושה בזמנו החופשי, אתה יודע?
מרוויח המון כסף.
לא, זה מה שהוא עושה...
זה משוכנע שאנחנו חיים במטריקס, אגב, המטריקס.
כן. לא, הוא אמר שיש סיכוי של 50% במעלה.
אה, טוב, נו.
לפחות 50%, כן.
זה יסביר כל כך הרבה דברים.
עכשיו, בן אדם שאומר שהשאיפה הגדולה שלו זה למות על מאדים, רק לא מהפגיעה, זה בן אדם שאתה יודע לאן הראש שלו הולך.
זה לא בטמן, זה מרשל מנהנטר.
גם טוב.
ובכן, כן.
בכל אופן, אני חושב שבאמת הקטע של לעשות את בטמן ריאליסטי הוא בעייתי כי כאמור, קודם כל, למה? מי ביקש בטמן יותר ריאליסטית או התשובה היא...
הרבה פנבוס.
התשובה היא גם, הסרט הזה, סרט הבטמן האחרון לפני זה היה בטמן ורובין. כך שבטמן ריאליסטי זה באמת היה שינוי מרענן. אבל...
המטוטלת הלכה רחוק כדי לכיוון ההפוך.
זהו, אין לי בעיה עם זה שבטמן... סליחה. אין לי בעיה עם זה שבטמן, נגיד, האויב הגדול הראשון שלו בתור בטמן פה, הוא מפיונר. לא מישהו עם כוחות מיוחדים, לא איזה מישהו עם תחפושת, אלא פשוט מפיונר ששולט על העיר, ובטמן הוא היחיד שיכול לעצור אותו, כי רוב השוטרים נמצאים בכיס שלו, ואכן צריכים מישהו שנמצא מחוץ למערכת ונוקל בשיטות שהוא למד במזרח הרחוק. אין לי בעיה עם זה, אבל אחרי שהוא לוחה את המפיונר, הוא עובר לטפל בדוקטור קריין, הדחליל.
כן.
ואז פתאום הסרט מקבל גישה הרבה פחות מציאותית, כי מה זה הדחליל? זה פסיכולוג שמנהל בעצמו את ארקם, בית המשוגעים הגדול של העיר.
כי ככה,
כן.
כי ככה מבנים ממשלתיים עובדים?
כן, הוא משתמש בארקם כדי ליצור סם הזיה בעזרת האסירים שנמצאים שם אגב.
כן.
הוא לבדו מקבל את ההחלטה מי מועבר לאיזו מחלקה ולכמה זמן, והסם הזה גורם לאנשים בעצם לחוות את הפחדים הגדולים שלהם, וכדי שהוא לא ירגיש את זה בעצמו יש לו מסכה.
CGI של שנות ה-2000, קחו את זה ממני,
זה עובד. וכדי שהוא לא ייפגע בעצמו מהסם, יש לו מסכה דמויית ראש של דחליל, שזה בעצם התירוץ לזה ש... עכשיו, אני יודע שאני מכיר את הדמות הזאת מהסדרה המצוירת, כן. אני יודע שהיא הייתה קיימת הרבה לפני הסרט, אבל הסדרה המצוירת מעולם לא הסתה להיות מציאותית, ולכן שם כל הדמות של הדחליל עבדה לי הרבה יותר טוב. פה המעבר ממפיונר מאוד מציאותי, שהכוח האמיתי שלו פשוט שהוא יודע שפשוט הוא מחזיק את כל אנשי החוק החשובים בכיס, המעבר מזה לבין בן אדם שיכול לפזר בכל העיר גז שיגרום לאנשים פשוט לרצוח את השנים מרוב פאניקה, זה קצת קפיצה.
עכשיו אני רוצה, אגב, המגפין שמנהל את סוף הסרט שמגיע די משום מקום, המייקרווייב אימיטר שהמטרה שלו היא זה להדות אספקת מים של האויב. בהתחלה אומרים, וזכרתי שזה ממש שמכוונים אותו למשהו ואז הוא מיידה את המים, אבל לא. אתה מפעיל אותו וכל המים מסביב מתפוצצים, ואני כזה, רגע רגע, הגוף האנושי,
כן,
הוא 70% מים.
לפחות.
אילו, מי שמפעיל את הדבר הזה אמור למות, וכל האנשים שלידו אמורים למות, אנחנו רואים אותו משמיד כאילו צינורות גז במרחק של עשרות מטרים ממנו.
הוא כאילו... יותר מגביר לחץ מים ממעדה אותם למען האמת.
כן, ולא ברור כאילו, הוא עובד דרך אופרת, אבל הוא לא עובד דרך עצמות ואור כאילו?
כן, כן.
עוד פעם, וזה לא בעיה,
זו קפיצה יותר מדי חדה.
ומילא זה, זה לא בעיה אם אתה הולך על יקום שהוא היפר בדיוני, שאתה אומר מראש, אתה יודע, אנחנו קצת חיים בפנטזיה, אבל כשאתה כל כך מתאמץ להגיד כזה, זה בדמן שצריך לעשות הזמנה מחברה מסחרית של המסכה שלו, של 10,000 עותקים, כדי שאף אחד לא יחשוד בקנייה, ואז זה כזה, רגע, מה? המכשיר הזה שמעדה מים שמגיע מ...
נעלם אחד, היו להם כמה.
נעלם אחד, לא, והוא כזה, הוא מעדה מים בצורה מאוד ספציפית, חוץ מכשלא נוח לתסריט, זה לא אמין. או הרעיון שלו, אותם פסיכולוג שמנהל בית חולים פסיכיאטרי, שהוא גם, שהעדות שלו לבדה מספיקה להכריע בפני כל שופט מי הולך לבית משוגעים ומי לא, זה, עוד פעם, זה לא ריאליסטי. אתה יודע, זה כזה סרט שכל כך חשוב לו להיראות ולהישמע על פני השטח ריאליסטי, שזה מפגין לחלוטין את כל העובדה שהמערכת שהם מתארים לא עובדת, שהעיר הזאת, העיר הענקית הזאת, גותם, שהיא המרכז של כל העלילה הזאת, ושהשמדה של הזעים של בטמן היא מורכבת מארבעה אנשים בערך.
כן.
אין אף אחד ברחובות חוץ מכשמישהו צריך להצביע לומר ולהגיד, זה בטמן!
שקט ג'ופרי. שקט ג'ופרי.
זה בדיחת משחקי הכס, אני מניח.
כן, נמצא שם אותו ילד קטן.
אין בעיה.
יש גם ביותר גדולה, ליגת הצללים, שהמנהיג שלה הוא רס אל גול.
כן.
שזה, רס זה לא השם הפרטי שלו, כמו שאחת הדמויות חושבת.
כן.
זה הגול של רס.
רייש?
רז.
זה ראש השד, טכנית.
כן. אבל מציגים את זה כאילו...
כן.
בכל אופן, רס אל גול הוא ליאם ניסן כמצרי. זה... זה משהו שיש לו ולקריסטיאן בייל במשותף, ה-white washing של מצרים ודמויות שנמצאות במצרים.
כן.
הוא, בעיקרון הוא אומר שליגת הצללים כבר פחות או יותר אלפי שנים משמידה אימפריות כי הן נעשות מסואבות מדי. הוא אומר על זה שהם הפילו את רומא והם עשו את השריפה בלונדון, שאגב, אם הוא היה יודע קצת... קצת היסטוריה, הוא היה יודע שזה ממש לא עצר את ההתפתחות של האימפריה הבריטית.
כאילו, וכשאתה אומר, השמדת את כאילו, השמדת רומא זה תהליך לקח מאות שנים.
כן, אז מה, כל פעם הבאת קצת, שיחקת קצת
מה קרה, כאילו, באתם לויזיגותים ואמרתי להם, היי, תראו, רומא?
כן, ואז הוא הלך למפקדים בצבא רומא ואמר, אולי לא תתאמצו כל כך, כאילו, יש לכם חיים טובים.
כאילו, אם תפסידו, אתה יודע, אם תמשיכו לכבוש, תצטרכו לנהל את כל העולם. אבל אם תפסידו כמה פעמים, יהיה לכם אחלה פיצה בעתיד.
כן, אז המטרה החדשה שלו היא גותם, ומתברר ששוב, הם כבר שנים עושים את זה, כל כך הרבה זמן.
וגותם זה המרכז של תרבות אמריקה ביקום הזה?
כן, כי אמריקה היא מקום מאוד מאוד קטן.
לא, כי כזה, יש ניו יורק, כאילו, וושינגטון היא המרכז הממשלתי, ניו יורק המרכז הכלכלי, לוס אנג'לס היא המרכז הבידורי. גותם זה... גותם נראית כמו דיטרויט בצד הזה, כאילו זאת עיר שארצות הברית כבר מזמן ויתרה עליה, להשמיד אותה יהיה כמו...
זה ברמה שבגותם יש משבר כלכלי, וליגת הצללים לוקחים על זה קרדיט, ואומרים שבגלל זה אפילו הם אחראים לרצח של ההורים של ברוס ווין, זה היה לפני יותר מעשור.
כן.
כמה זמן לוקח להם לפעול? והסרט הזה יצא 4 שנים אחרי 2001.
אחרי דיסה בכלל 2001, כן.
אחרי ה-11 בספטמבר. שזה בפני עצמו היה אמור כבר לתת ליוצרים של הסרט ההערה של לא, אם תתקפו עיר אחת או עיר אחת ואת הבירה עדיין, אם תתקפו ערים ספציפיות בתוך ארצות הברית, זה לא יפיל אותה, זה להפך, זה יגבש אותה ויגרום לה להיות יותר פטריוטית ויותר חזקה.
זאת מדינה ענקית. יש 50 מדינות בתוך זה. יש להן הרבה ערים. ועוד פעם, גותם לא נראה כמו מרכז של שום דבר, זה לא נראה כמו מרכז תרבותי, מסחרי, ממשלתי, או כאילו... אוקיי, ובחזרה לעניין של הזמנים, כי שאלתי אותך על זה לפני שהתחלנו להקליט, מרגע שברוס ויין חוזר לגותם ונהיה בטמן, כמה זמן הוא בטמן במהלך הסרט?
כמה זמן מסך או כמה זמן
של הסרט? כמה זמן הוא מבלה בתור בטמן ביקום הזה?
לפחות יומיים.
כאילו, כן, ובשלב מסוים אנשים אומרים, אתה יודע, כזה, או, זה הבטמן, כאילו עבר הרבה זמן. אוקיי, כריסטופר נולן לא אוהב מונטאז'ים, כנראה כי הוא חושב שזה טכניקה לילדים קטנים או משהו כזה, אבל אתה צריך להראות לנו שהסימבול הזה, אתה יודע, שברוס ויין כל הזמן נגיע בו, אני הולך להיות סמל הרעיון של בטמן, מהווה משהו, אתה צריך, אתה יודע, להציג את העובדה שהזמן עובר ואנשים מכירים עובדה שהוא בטמן. ספיידרמן של סם ריימי, עם כל הבעיות שלו, אוקיי? יש מונטאז' ברגע שהוא מחליט להיות ספיידרמן, שמראה אותו עוצר פשע אחרי פשע אחרי פשע, ואיך האזרחים מגיעים כזה, או, זה ספיידרמן. פה זה, כאילו, הוא עוצר שני פשעים, שניהם רחוק לגמרי מעין הציבור, הוא לא מציל אף אחד, כאילו, עד החמש דקות האחרונות, הוא לא מציל אזרחים משום דבר, הוא פשוט, הוא מרביץ לכמה פושעים והוא נעלם, ושוב, המעצר של קרמיין פלקוני, שאמור להיות כזה, תראו, הוא כל כך חזק שהוא משמיד את הפשע, את שיטת הפשע מיושנת בחמש דקות, אם זה המאפיונר הכי חזק בעיר, למה הוא נמצא בעסקת הנשק בעצמו? אתה, כאילו, זה לא איזה בוס פשע זוטר, זה אמור להיות המאפיונר הכי חזק בעיר, הוא אמור להיות במרחק של אלפי קילומטרים משם, משחק גולף עם ראש העיר, ויש לו אליבי מושלם.
כן, ולא רק זה, גם אחרי שהוא נעצר, הארגון שלו לא מפסיק לפעול.
או שכן, הארגון שלו נעלם, הארגון שלו נעלם, לא מזכירים אותם יותר.
אנחנו לא יודעים מה קורה עם שאר האנשים שם. וארגון פשע לא פועל לפי זה שאתה מוריד את הראש וזהו, כולם מתפזרים. אתה מוריד את הראש בראש חדש.
הדמות הופיע בבטמן יר וואן של פרנק מילר ודויד מזוקלי, ושם גם היה הרעיון של בטמן מופיע לראשונה, והאויבים הגדולים שלו זה הפשע המאורגן. אין עדיין את כל הפריקס, אין עדיין את כל הסופרווילנס, זה יבוא אחר כך כשהוא ייצור וקום כוח, הגיוני. אבל שם לוקחים לנו את הזמן ולהראות את איך לאט לאט הוא בונה דרכו למעלה. פה זה לא קורה, זה פשוט הוא מופיע והוא נפטר מהפיונר הזה תוך 5 דקות, ואז הדחליל מופיע והוא נפטר מהדחליל תוך 5 דקות.
הוא אפילו לא נפטר מהדחליל בעצמו.
כן.
רייצ'ל עושה את זה בעזרת טייזר.
נבל הכי מהם בעולם.
והעניין הוא שאם אני זוכר נכון...
ואז הנר דוקארד מופיע והוא נפטר, כאילו רז אל גול מופיע והוא נפטר מנו תוך 5 דקות.
זה משהו שקורה גם פה וגם בעלייתו של הביר האפל, הייתה בשני הסרטים ביקורת על זה שהנבלים עם כל הבנייה שעושים להם, הם בסוף לא כאלה מרשימים. ובביר האפל, דווקא שם נולן הצליח ליצור את הג'וקר כדמות באמת מאיימת, אפילו שאין לו כוחות על, אין לו איזה באמת תוכנית לטווח ארוך, הוא מאוד מאלתר על הדרך.
כאילו הוא אומר שהוא מאלתר, אבל התוכניות שלו תמיד עובדות. אם נדבר יום אחד על הביר האפל, אני אתלונן על זה כמובן.
אבל זה חלק ממה שהביר האפל בעצם עשה, ששני החלקים האחרים לא עשו טוב. הוא בנה את הנבל כמישהו ששווה כוח לבטמן, לפחות מבחינת היכולת שלו לבצע דברים. אגב, אם כבר, אפשר לחזור גם רגע לבטמן של טים ברטון, ששם מייקל קיטון היה בתפקיד הראשי.
מייקל קיטון? לא שמעתי עליו.
הוא היה בספיידרמן.
וואלה.
זה היה מספיידרמן, כן.
כן, ספיידרמן של סם ריימי. הוא שחק את ספיידרמן.
לא. זה בובי פישר.
גרי אולדמן.
בובי פישר.
כן.
בבטמן של טים ברטון, גם כן, אנחנו לא רואים את התהליך שבו ברוס ויין הופך לבטמן. כמו שבספיידרמן השיבה הביתה, אנחנו לא רואים את התהליך שבו פיטר פארקר הופך לספיידרמן, כי אפשר פשוט לציין את זה בקטן, אנחנו צריכים את כל האקספוזיציה. בטמן מתחיל כנראה נבנה מתוך כוונה שיהיו לו המשכים, כי הוא באמת מבזבז במרכאות הרבה זמן על איך הגענו לפה.
זה לא סרט קצר, שעתיים וחצי כמעט.
הוא באמת, הוא מעביר הרבה זמן באיך הגענו בעצם למצב הזה.
וגם כשאנחנו מגיעים הוא עוצר כדי להגיד לנו שוב רגע רגע, איך הגענו לנו? ובכן. אולי כולם סובלים ממחלת מומנטו בסרט הזה.
אולי, אבל בטמן של טים ברטון מתחיל כשכבר חלק מהאנשים, כשכבר מצטבר לבטמן מוניטין, עיתונאים מדברים עליו, פושעים מדברים עליו, רוצים להשיג תמונה שלו, תמונה ברורה.
רוצים לרקוד איתו עם השטן מתחת לאור הירח החיוור.
כן.
ברוקנים כוכבים, זה האתגר הבא שלהם.
זה נשמע די מאתגר, האמת.
כן.
לך תמצא אור הירח חיוור עכשיו. ואיפה שבטמן של ברטון מתחיל, וממש לא הייתה לי שם הרגשה שפספסנו איזה משהו.
לא.
לבטמן מתחיל של כריסטופר נולן, לוקח שעתיים להגיע. עכשיו, אין לי בעיה שהגישה תהיה שונה, אחרי הכל, הוא הגיע אחרי שני סרטים של ג'ול שומאכר שדי ריסקו את הכבוד העצמי של פרנצ'ייז.
מה ששומאכר עושה למכוניות, שומאכר הבמאי עושה לסרטים.
נוהג אותם במהירות ובצורה יעילה? לא, ממש לא.
מתרסק.
הוא עושה בדיוק את ההפך.
שומאכר התרסק, לא כמה פעמים.
הוא לא מפורסם כמי שמתרסק, הוא מפורסם כמי שישלים מרוצים.
אני שומע על נהגי מרוצים רק שמתפוצצים, כאילו.
בטמן התחיל, עוד מעט אני אגיד גם דברים טובים עליו, אבל
אוקיי, כן, מדי
אבל באמת הבעיה הכי גדולה שלו זה שהוא פשוט יותר מדי מנסה.
זה אוקיי, בוא נדבר קצת על התסריט, כי כמו שהעירו ובצדק הרבה אנשים לפנינו, דמויות בסרט הזה לא מדברות, הן נועמות אחת על השנייה, כאילו ברוס ויין, ברוס, לא, זה אפילו, זה לא הבדיחה על מה ש... אם כי זה, בסרט הזה זה עוד איכשהו קצת מאופק יחסית, הוא פשוט כאילו קצת
גרונית. כי הוא יודע איפה רית שלו, רואה אותה.
לא, אבל כאילו, ברוס ויין נפגש עם המשרת של אלפרד אחרי שנים על גבי שנים, שבהם הם לא התראו, ואיש הזה היה כמו אבא שלו, ומתיישבים על המטוס וישר כזה, ובכן, אם תרצה להיות סמל ותרצה לייצג, אתה צריך לחשוב מה זה יעשה לאנשים שאתה מכיר, וכזה, וואו, 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 וכזה, היי, שלום.
הוא נפגש עם רית של אחרי שנים שהם לא התראו.
הם חשבו שברוס ויין מת.
כן. הם היו חברי ילדות, הוא פוגש אותה בכניסה לבית שלו, ביום ההולדת שלו, היא מביאה לו מתנה, וזה ככה, אז זה על החיים שלך עכשיו, לא, סליחה, הם נפגשים עוד לפני זה באירוע.
במלון, כן.
אבל כאילו, אז זה על החיים שלך עכשיו, זה משנייה, כן, הוא הייתה בסדר, עובדת עם התובע המחוזי, שנעדר כרגע, אופס.
ואני צעירה מאוד לתפקיד, אבל אף אחד לא יעיר על זה.
כן.
כן.
וזהו, זו כל השיחה, לא כאילו, ואני רואה אותה פשוט, היא ממשיכה להיכנס, הוא ממשיך החוצה, ואני חושב ככה, אז מה איתך? כאילו, איך החיים?
לא, אוקיי, והנה העניין.
לא נפגשתם שנים, לפחות...
אוקיי, הבעיה היא לא עם סגנון כתיבה שיוצר נאומים במקום דיאלוג ריאליסט. אין עם זה שום בעיה, אתה יודע, אירון סורקין עושה את זה הרבה, שייקספיר עשה את זה, כאילו, אף אחד לא מדבר נורמלי בשייקספיר. הבעיה היא שהנאומים האלה, על פני השטח נשמעים חכמים, אבל אם אתה מקשיב למה שהם אומרים, אתה יודע, הם מדברים הרבה בלי להגיד כלום, כי הסרט הזה רוצה להעיר איזושהי הערה על החובה של בעלי כוח להמונים.
האם היית אומר שעם כוח גדול בא אחריות גדולה?
ובכן, עם כסף מייצא כוח, אז כן.
כן.
אבל מה בעצם הוא רוצה להגיד? כאילו, מה... אז הסרט מתקיים בשלב מסוים שהמוות של ההורים של ברוס היווה השראה לשאר המיליונרים, והוא לא אומר השראה למה, כי נראה שהם...
לא למות, בעיקרון.
לא, אנחנו גם לא פוגשים מיליונרים אחרים, חוץ מהאנשים שעובדים בחברה של ברוס.
הם קיבלו את ההשראה לברוח משם.
שזה בחירה הגיונית. כאילו, האם ברוס מציל את העיר מתוך באמת הוא דואג לאנשים, האם הוא מציל אותם מתוך... תחושת אחריות של כזה, ההורים שלו לימדו אותו שהוא, אתה יודע, גותם היא העיר שלו, הוא האביר שלה, היא תחת חסותו בתור אציל. הסרט רומז דברים כאלה בלי להסביר אותם אף פעם, ובעיקר כי להסביר אותם יגרום לנו להבין שבטמן...
אתה עוד 40 דקות של דיבורים.
זה הבעיה, זה הבעיה גם עם איירון מן, של אתה יודע, הבמאים האלה עובדים מדמויות שמיסודם... אתה יודע, זה מיליונר שמשמש בכוח העצום שלו בתור מיליונר ובעל טכנולוגיה מרשימה, כדי להרביץ לאנשים עניים יותר ממנו. וכשאתה אומר את זה בכל רם, זה נשמע ממש ממש מטומטם.
יש את הקטע שבו ברוס נמצא עדיין בטיבט, והוא מנסה להרגיש איך פושעים חיים על ידי איזשהו גונב אוכל, והוא אומר כאילו, אני הבאתי את עצמי למצב שאין לי ברירה אלא לגנוב. לא, יש לך ברירה, אתה יכול ללכת משם. אתה יכול לחזור לאחוזה שלך עם חשבון הבנק המנותח שלך.
אתה יכול למצוא עבודה.
עם הבטלר שלך, עם כל השם שלך.
אתה יכול למצוא עבודה. אתה יכול למצוא עבודה, ברוס.
הם תקועים. אתה יכול ללכת. זאת אומרת, משחררים אותו מהכלא בגלל השם שלו.
לא, משחררים אותו כי רזל גול בא ואומר, יאו, תשחררו אותו, אני צריך להשתרף לליגת הצללים.
אני לא בטוח שהוא אומר בדיוק את זה, אבל מצד שני, נראה שליגת הצללים נמצאת בכל מקום
שהוא עושה.
שזה גם קטע של נולן.
השותף של הדירה הוא מליגת הסללים. זה כמו בנים החופשים, זה נשמע מהם בהתחלה, אבל אז הוא מצטרף ואתה מגלה שזה סתם כזה.
כן, אתה פשוט, אתה בא למפגש פעם בחודשיים.
יש לחיצות יד ואתה צריך להוציא להורג מישהו חף מפשע שנתפס על לא עוול בכפו.
כנראה.
כנראה, כן. עם קטנה. קטנות זה מגניב.
קטנות זה הכי מגניב.
כאילו, נינג'ו זה הדבר הכי מגניב בעולם, ובסרט כזה ריאליסטי, הם עדיין נלחמים בחרבות, כאילו שאקדחים זה לא דבר שקיים.
כן, שוטים. אבל יש להם קרן מיקרוגל. כי מסורת, אני לא יודע.
הקרן המיקרוגל הזאת היא חורשה על ידי מסת היתנה בהבה, כאילו קופלה עשרות
פעמים. הוא חי בתוך הר, לא על הר, בתוך הר. ומשהו שאנחנו רואים גם בשאר הסרטים בטרילוגיה, הקטע הזה של הפושע שבעצם מגיע לכל מקום, ראינו את זה גם עם הג'וקר, גם עם ביין, הרעיון הזה שבעצם הוא פועל כל כך הרבה זמן מתחת לפני השטח,
הוא היה השטח כל הזמן.
זהו, כשהוא מחליט לפעול, אי אפשר לעצור אותו מרוב שהוא חזק, וזה לא רעיון רע, פשוט, אני תוהם
כריסטופר נולן, זה דרך זולה להשיג מתח.
אני תוהם כריסטופר נולן גם, שקל לפחות האפשרות של בטמן פשוט נלחם נגד מישהו שסתם עובד בעצמו ומנסה להשליט טרור על העיר סט. כן, עוד פעם, זה 4 שנים אחרי 9-11, הייתה באמת התחושה, עדיין היה פחד מאוד גדול מארגוני טרור ששוטלים כל מיני סוכנים סמויים בערים בעולם, אבל עדיין כי זה הופך את בטמן למאוד חד גוני. אם עוד השוואה לסרט בטמן קודם, בטמן חוזר, גם של טים ברטון, יש לנו שם, מצד אחד יש לנו את הפינגווין, שהוא די נלקח בידי מקס שרק הנבל, שמשתמש בו כאמצעי להשיג יותר שליטה בעיר, אבל הם עובדים בצורה מאוד מצומצמת. גם צבא הליצנים של הפינגווין, זה יש ממש מוזר.
צבא הפינגווינים של הפינגווינים, עם טילים על הגב.
זה גם.
כן.
שזה נפלא. אם כבר, אז עד הסוף. עד כבר, כן. אפילו, יש לו כוח מוגבל. וקט וומן שנמצאת בסרט ההוא, היא אפילו, אין לה צבא כלשהו, אין לה מזימות ארוכות טווח, היא פועלת רק בשביל עצמה. שזה כמו הדמות של קט וומן, שגם הופיע בעלייתו של אביר האפל, זאת אומרת, זה כן משהו שאפשר ליצור ובטמן יכול להתמודד גם מולו, אבל התחושה היא שבאמת כריסטופר נולן 3 פעמים עשה את זה, את הקטע של הנבל שהוא לא, הוא לא סתם נבל, הוא רשת.
כן. הוא הרשת החברתית, אפשר להגיד אפילו.
אנטי חברתית האמת, כן.
אוקיי, בוא נגיד כמה דברים טובים בכל זאת.
אוקיי.
השחקנים, אני חושב, הם טובים לא בקטע של... לא בהכרח בקטע של, אתה יודע, המשחק טוב של כזה נתבע, אתה אף פעם לא שוכח מי הם, אבל בסדר, כי הם מלוהקים בשביל האישיות, בשביל הנוכחות שלה, אתה יודע.
כן, זה מייקל... מורגן פרימן, זה לא, לא, הוא לא הולך להיות כן, מישהו
זה,
אחר.
זה מורגן פרימן עם הקול של מורגן פרימן, זה מייקל קיין עם, עם הקול של מייקל קיין.
זו קייטי הומס עם... זו קייטי הומס.
גרי אולדמן תמיד טוב.
גרי אולדמן הוא היחיד מהשחקנים
שנתבע לגמרי בתפקיד.
תמיד, בכל דבר.
כי זה גרי אולדמן. קיליאן מרפי הוא מצוין בתורו, פשוט הפסיכולוג הקריפי של כזה. אוי, הוא נורא יפה, הוא נראה כמו בובה לא אנושית, קיליאן מרפי.
תמיד, כן. יש לו פרצוף כזה.
הוא יפה מדי.
כן, הוא סוג של ג'רד לטו האירי.
תום וילקנסון ורוטגר האור פשוט בתור מניאקים, זה מה שתום וילקנסון ורוטגר האור עושים.
אתה מצפה לזה.
הייתי רוצה יותר מרוטגר האור בסרט הזה.
כן.
קריסטיאן בייל לא כל כך טוב בתור בטמן, הוא אחלה בתור ברוס ויין. הקטע, כאילו, בתור המיליונר, שאתה יודע, הוא פשוט משחק אותה מניאק אידיוט. הקטע שהוא פשוט נכנס למלון עם שני נשות ליווי, אני מניח. הם אירופאיות.
כן.
והם נכנס איתם לאקווריום, וכשהקונסיירג' מהיר לו, זה כזה, לא, לא, זה בסדר. הוא מתחיל לרשום צ'ק וכזה, לא, לא, שום כסף לא יספיק, לא, לא, זה בסדר, אני קונה את המלון עכשיו. או כשהוא מתחיל לעשות את הנאום בבית, באחוזת ווין, כדי לגרום לכל ה...
הוא מתחזה לשיקור כדי לגרום לכל... איכשהו זה עובד.
קריסטיאן בייל מתחבר פה לאמריקן סייקו שלו, וזה עובד נהדר. הבטמן שלו הוא סתם בחור שמדבר ככה.
יש פה היפוך ממה שנעשה אצל טים ברטון, שאצלו זה היה ברוס ווין שמתחפש לבטמן. אצל קריסטופר נולן זה יותר בטמן שמתחפש לברוס ווין, כי הלחימה בפשע וכל הטראומות וכל המוח המעובד, זה האיש האמיתי, והוא מתחזה בעצם לפלייבוי כדי שלא יחשדו.
אם לחזור לקראת סוף הפרק הזה לספיידרמן הומקאמינג, הדבר שספיידרמן הומקאמינג עושה כל כך טוב, זה לקרקע את הדמות בתחושה של עולם אמיתי. הנה הדמויות המשניות שאנחנו אוהבים. ספיידרמן גם בתור קומיקס, אחד הדברים שהפכו אותו למיוחד ולכזה פופולרי, זה העובדה שיש לו קסט מצוין סביבו של בני אדם רגילים שהם לא גיבורי על. אוקיי, ובסרט יש לך את נד, ויש לך את ליז, ויש לך את אמג'יי, ויש לך את המורה שלו, יש לך כל מיני אנשים שאכפת לך מהם ככל שאתה מתקדם. פה גותם היא מרגישה כמו ארבעה אנשים, ושכולם נמצאים כבר מראש במעגל החברתי הקטן של ברוס וויין. אין לך שום תחושה של האזרחים שהוא צריך להציל, חוץ מילד בלונדיני מעצבן שנדחס לכל מקום.
ג'ופרי.
כן, שנדחס לכל מקום, והוא כזה, זה סמל התמימות שלנו, אתה מבין, הוא בלונדיני עם קול של מלאך.
זה ג'ופרי, הוא לא סמל לשום תמימות.
לא אכפת לי משחקי הכס, אוקיי? אבל העיקרון של העניין הוא כל כך, אתה יודע, זה שורטנד כזה מנצל רגשית, שזה ממש לא מתאים לכריסטופר נולן. או שזה, או שלהפך, זה מאוד מתאים לו, כי הוא כל כך לא מסוגל להתחבר לדברים האלה, שהוא חייב לזייף אותם, זה כזה, זה לא מרגיש כמו ילד אמיתי. זה לא מרגיש כמו, כאילו הוא מציל ילד אמיתי מצרות. כשהלבוי מציל את החטלטולים בפאקינג הלבוי, זה מרגיש הרבה יותר ריאליסטי.
זה היה מאוד מוזר אם הוא היה מציל אותם בבטמן.
האם הלבוי היה מופיע פתאום בסרט הזה ומרביץ לדחיל כזה, אה, זה בסדר, אני יודע איך לטפל בדברים כאלה.
אם רון פרלמן היה מופיע בסרט כלשהו.
אוי, רון פרלמן בסרט בטמן כלשהו, לא משנה באיזה תפקיד.
בסרט.
כן.
רון פרלמן זה דבר טוב.
כן.
אוצר לאומי של ארצות הברית. וזה, זה חלק מהעניין שנולן לפני זה עשה סרטים די קטנים עם קאסט מצומצם שהתבססו על זה שכל האנשים האלה איכשהו קשורים אחד לשני. כשפה הוא מנסה לנהל בעצם עיר שלמה, שעוד יש ארגון רשע שמנסה להשפיע עליה מבחוץ, יותר מדי צירופי מקרים. וזה משהו שבאמת באביר אפל הוא הצליח כבר להתגבר עליו.
זה היה בעיקר בשביל הקריזמה של הג'וקר, אני חושב שהחליקה כל כך הרבה פגמים באביר האפל.
כן, ובאביר האפל באמת כריסטופר נולן זה נראה כאילו הוא יותר הבין מה הוא עושה בעצם, כי בין בטמן התחיל לאביר האפל הוא עשה את יוקרה, שעוד סרט שאגב הרבה אנשים אהבו אותו ואני ככה ככה,
אני לא אהבתי את יוקרה,
אבל שוב ניסיון לתת פן יותר מציאותי לסיפור פנטסטי. אני לא אספר בדיוק מה כי זה יהיה ספוילר, אבל נראה ששם הוא קצת יותר הצליח למצוא את האיזון בין הדברים, ואז כשהוא הגיע לאביר האפל הוא כבר היה הרבה יותר, הוא הרבה יותר ידע איך ליצור את הנבל כמו שצריך ואת הגיבור שנאלץ להיות מולו, כי תכלס אם הסרט באמת היה הולך על מי הגיבור הכי טוב, אז אנשים כמו גורדון וכמו הרווי דנט היו הגיבורים הראשיים, ובטמן היה איזה מין דמות מוזרה שמפריעה להם. אבל הטרילוגיה הזאת נעשתה בכוונה בצורה שבה בטמן הוא הגיבור, כמו שנאמר, שגותם צריכה או שראויה לו. אני אפילו לא בטוח.
כן.
איך המשפט הזה עובד?
זה משפט כל כך טעון במשמעות שלא אומר כלום.
כן. אבל זה באמת עניין של
מהגיבור שהיא צריכה, לא, העיר צריכה תזרים מזומנים טוב ומערכת חינוך מחודשת.
אבל התפיסה הזאת היא מאוד מאפיינת את הסרטים של אין מה לעשות, זה מה שיהיה להם.
לא, היא מאוד מאפיינת הרעיון של בטמן, ועוד פעם, זאת הבעיה עם ניסיון להפוך את בטמן לריאליסטי. הרעיון של בטמן הוא שהפתרון לפשע, הרעיון של דמות הקומיקס, הוא בחור עשיר שמתלבש כמו דרקולה ומרביץ אנשים. אתה יכול להרביץ את הפשע עד שהוא מפסיק. זה לא ריאליסטי. וזה עובד בבטמן של
טים ברטון?
כן, בטמן של טים ברטון זה עובד, כי אנחנו חיים במין מציאות מיתית מוגבעת.
הוא גם לא מנסה לעצור את כל הפשע.
לא, כן, שבה הנבל הוא לא, אתה יודע, הוא מין כזה ליצן מוזר כזה, וההנצ'מנים שלו הם גם כן מתלבשים באופן מוזר, ואז יש את הפינגווין שאפילו יותר מוזר. ואתה יכול להאמין שאתה חייב מישהו כמו בטמן כדי לעצור את הדברים האלה, וכשאתה מגיע למציאות של בטמן ביגינס, אתה כזה, לא. כאילו, מה שהם צריכים פה זה מערכת עקיפת חוק יותר טובה, ומישהו שיטפל בשחיתות במשטרה. בטמן לא יעזור לעיר הזאת.
לא, מקסימום יתפוס כמה אנשים, אבל השיטה כבר קיימת.
כאילו זה לא סרט רע, השעתיים ועשר.
אני אוהב נגיד, הזכרת את זה שהוא צריך להזמין 10,000 חתיכות משהו כדי ליצור את המסיכה, זה מסוג הדברים שכן אהבתי, כי אם אתה כן הולך לעשות משהו מציאותי, אז שבכל זה יהיה על הפרטים הקטנים, הדברים שאתה לא חושב עליהם בדרך כלל, אבל כן משתלבים, כי אוקיי, הוא צריך לא לעורר חשד, זה יזמין הרבה חלקים.
אהבתי את הבחור שבנה את הגגות בגותם שחיזק אותם באופן אינרנטי, הוא אמר יום יבוא והנהג על הגגות האלה טנק, אני מציע שאני אחזק אותם כדי שיסו משקל של טון וחצי.
בטמן גורם כל כך הרבה נזק לרכוש פה.
לא, מזל שאף אחד לא נהרג. לא, זה לא מזל, זאת עריכה מניקית. הוא בבירור רצח כמה שוטרים בדרך.
כן.
שוטרים, לא פושעים, שוטרים. הוא דרס רכב משטרתי עם טנק.
כן.
ג'יזוס קרייסט.
מזל שהיה לו את הג'וקר באביר האפל,
מזל שיש לו סרט זה משהו להגיד על מוסריות של ההריגה, ומה שהוא נושא להגיד זה, אני לא ארוג אותך, אבל אני לא חייב להציל אותך.
אני חושב שמה שאומר זה,
מה אתה נושא להגיד?
לא להרוג מישהו כשמסתכלים עליך.
עוד פעם, בקומיקס הוא לא הורג אנשים, כי הוא פותח בצורה מסוימת בעולם הקומיקס, שבו הגיבור לא היה אמור להרוג אנשים, וזה מאוחר יותר הפך לאיזושהי הצדקה. בסדר גמור. בסרט הסרטים הזאת הוא לא הורג אנשים, חוץ מכשהוא כן הורג אנשים.
כן, ואלה לא אנשים שאתה ממש יש להם את ה... יש להם ממש אישיות פרצוף.
טוב, זה היה בטמן בגינס, המסע המופלא הביתה וחזרה, הום קאמינג, וואטאבר. לא סרט טוב במיוחד.
זה סרט ש...
הוא הוביל דברים טובים יותר?
אז חשבתי שהוא אוברייטד, אני עדיין חושב שהוא אוברייטד, אבל נראה שאחרי הבירה האפל קצת נרגעו מההתלהבות מבטמן מתחיל.
וספיידרמן הום קאמינג, שזה סרט שמאוד מאוד אהבנו.
טוב, ממלץ.
אז אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועל הפעם הבא, פגש בסרטים. There was a man from Gotham in the Batmobile he rode, defending the defenseless. It's to him I sing this ode. With his hammers of justice, he struck down every foe. Safety for our families, it's this to him we owe. Gray and blue, gray and blue. The man from Gotham wore the gray and blue. He fought the vilest villains, numerous to list, rendering his verdict with batwing-covered fists. Descending from the night sky, his scattered paint would flow. Those who broke the law deserved the punches he would throw. Gray and blue, gray and blue. The man from Gotham wore the gray and blue. But beneath the mask was just a man, Satan's me. His true face he could never share, a secret identity. But why endure this lone crusade? Fight a fight you just can't win. If asked, the bat would tell you, someone's gotta stand up to all this sin.